טוב, בפעם הקודמת דיברנו על הגמרא בעירובין לגבי אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ואמרתי שיש שתי צורות לקרוא את הכתוב. מה שכתוב בגמרא זה ככה: נחלקו בית שמאי ובית הלל, לא הצליחו להגיע להכרעה, יצאה בת קול ואמרה הלכה כבית הלל, הגמרא ואלו ואלו דברי אלוהים חיים הן והלכה כבית הלל. הגמרא מסבירה למה הלכה כבית הלל, מפני שנוכי נפש היו ענבים והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. אז יש לנו בעצם שלושה מרכיבים שטעונים הסבר. אני כבר לא נכנס עוד פעם לכל העניין, איך נוצרה המחלוקת, למה היא לא הוכרעה, על זה דיברתי פעם קודמת. אני רוצה לדבר על שלושת המרכיבים בהודעה של בת הקול. מרכיב אחד זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. מרכיב השני, הלכה כבית הלל. והמרכיב השלישי זה ההסבר, את ההסבר שנותנת הגמרא. ואמרתי שאת כל המרכיבים האלה צריך להבין לפי הקריאה המוניסטית ולפי הקריאה הפלורליסטית. זאת אומרת, בעצם אמרתי שיש שתי אפשרויות או שלוש אפילו אפשרויות להבין מה יחסנו לאמת ההלכתית. מוניזם זו תפיסה שאומרת שישנה רק אמת הלכתית אחת. כן, מונו זה יחיד. פלורליזם זו תפיסה שאומרת שיש אמיתות הלכתיות מרובות. ועוד פעם, מה שאמרתי את זה, כשאני מוניסט, אין פירוש הדבר שלכל שאלה הלכתית יש רק תשובה אחת. אלא שבסיסית יש תשובה אחת. יכולות להיות שאלות שבהן יש יותר מתשובה נכונה אחת, אבל ברמה העקרונית יש תשובה נכונה אחת. לעומת הפלורליזם שטוען שבאופן מהותי אין דבר כזה תשובה נכונה. זאת אומרת, אין אמת הלכתית.
אלו
ואלו דברים
חיים זה
מאיפה
בגמרא?
בת
קול
אמרה.
כן.
עירובין, י"ג עמוד ב'.
עירובין?
י"ג עמוד ב'. זה הגמרא שראינו בפעם הקודמת. אז זה מוניזם ופלורליזם, ואמרתי שיש גם הרמוניזם, שזאת תפיסה שאומרת שהעמדות השונות מייצגות כל אחת פן של האמת הכללית. והאמת זה בעצם הצירוף של כל העמדות האלה. הבאתי את הדוגמה של הגמרא בגיטין לגבי פילגש בגבעה, שאלה אומרים, אחד אומר זבוב מצא, ושני אומר נימה מצא, ואליהו הנביא אומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, זבוב מצא ולא יקפיד, נימה מצא ויקפיד. מה זה אומר? ומה שקרה שם בפועל היה צירוף של שתי העמדות. הוא מצא גם זבוב, זאת אומרת מי שאמר זבוב צדק, הוא מצא גם נימה, גם מי שאמר נימה צדק. לא, אין שם בעיה הלכתית, זה שאלה אגדית, לא שאלה הלכתית. מה גרם לבעל של הפילגש הזאת כן לשרוף את הפיוז? הזבוב או השערה, אוקיי? אז בסופו של דבר אליהו הנביא אומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ושם יש גם הסבר, בניגוד לגמרא אצלנו. מה אצלנו אומרת אלו ואלו דברי אלוהים חיים ולא מסבירה? אבל שם יש הסבר. מה ההסבר? זבוב מצא ולא יקפיד, נימה מצא ויקפיד. מה הכוונה? אני מניח שהכוונה שההקפדה שלו בסופו של דבר נבעה מהצירוף של הזבוב והשערה. או במילים אחרות, כל אחד משני החכמים תפס פן אחד של האמת. אחד אמר זבוב מצא, צודק. אחד אמר נימה מצא, גם צודק. אז מהי האמת? אם הייתי מוניסט, הייתי אומר אחד משניהם צודק. אם אני פלורליסט, אני אומר אין אמת, שניהם צודקים. שפה מדובר על עובדות, אז זה קצת יותר קשה אפילו. אבל אם אני הרמוניסט, אז פירוש הדבר שהאמת היא הצירוף של שניהם. זה בעצם סוג של מוניזם, הרמוניזם. יש אמת אחת. אבל האמת האחת הזאת היא מורכבת. היא מורכבת מכל הפנים שאומרים החכמים השונים. כל אחד מהם תופס פן אחד של האמת. הבאתי את משל הפיל של הרמב״ם, כן? אם אנחנו מסתכלים על הפיל מקדימה, אז אנחנו נגיד שיש לו שתי עיניים ושתי רגליים קרובות מאוד אחת לשנייה. אם אני מסתכל עליו מהצד, אני אגיד שיש לו עין אחת ושתי רגליים רחוקות. זו מזו. מי צודק? מהי האמת? האמת היא הצירוף של שניהם. זאת אומרת, אני מדבר על מבט מהחזית, והוא מדבר על מבט מהצד. האמת היא הצירוף של שני המבטים, נכון? מה יש באמת? לפיל יש לו שתי רגליים רחוקות, יש לו גם שתי רגליים קרובות, אוקיי? אז לכן זה דוגמה להרמוניזם, כי זה בעצם אומר שהאמת מורכבת מכל המבטים, מצירוף כל המבטים ביחד. ולכן זה בעצם מוניזם, יש אמת אחת. אבל האמת האחת הזאת מכילה את כל האמיתות החלקיות של החכמים השונים. אפשר לראות את זה גם בגמרא. הגמרא מדברת על כשהיו בודקים בן אדם לסנהדרין, אז היו שואלים אותו אם הוא יכול לתת כופנון טעמים לתאר את השרץ. טוב, התורה מתמת את השרץ. אז רבנו תם שואל, מה, בחנות הוא על פלפולי אבל? הוא צריך להיות רב של פורים? מה פשר העניין? למה 150 טעמים לתאר את השרץ? התורה מתמת את השרץ, השרץ תמה. אז אומר המהר"ל, לא נכון. בן אדם צריך להבין שגם אם התורה מתמת את השרץ, יש 150 טעמים לתאר אותו. ויש גם 150 לתמה אותו. ובסוף יש איזושהי שורה תחתונה שאומרת מי הם הטעמים שגוברים. אז לא אומר שאין טעמים לתאר את השרץ. כשאתה מקבל מישהו לסנהדרין, אתה צריך לבחון האם הוא מסוגל למחשבה מורכבת. האם הוא מבין שיש נימוקים לפה ונימוקים לשם, ובסופו של דבר לקבל החלטה על ידי שקלול של כל הנימוקים. לא להסתכל חד צדדית רק במבט אחד ולא במבט אחר. זה לא אומר שאין פסק הלכה, זה רק אומר שיש לסוגיה, יש פנים שונות, יש מורכבות לסוגיה הזאת, כאשר בסוף צריך להחליט, בסוף מה עושים. אז זה מה שנקרא הרמוניזם. עכשיו לענייננו, מה שאני רוצה...
רגע, שאלה, לגבי הרמוניזם אמרנו, הבעיה היא שיוצא מכך שכל חכם הוא לא באמת צודק, אלא חצי את השילוב בין...
צודק חלקית, כן.
ואז מה...
אז מה?
כלומר, כנגד ההרמוניסט הייתי אומר לו, אתה בעצם הטענה שמובלעת אצלך במה שאתה אומר, שכולם טועים.
כולם צודקים חלקית או טועים חלקית, איך לא תקרא לזה.
וזו בעיה?
לא, לא בעיה, זאת התפיסה של ההרמוניסטים. המהר"ל הוא היה הרמוניסט למשל, כן. הרב קוק. לא רואה בזה שום בעיה. אני דיברתי על ההוכחה נגד הפלורליזם, אז אמרתי שהפלורליזם מבוסס על זה שלא תיתכן טעות אצל חכמים, לא ההרמוניזם, הפלורליזם. ואז כנגד זה אמרתי שאם לא תיתכן טעות, אז בפרשנות הכלל אלו ואלו דברי אלוהים חיים בעצמו, הרי שם גם הפלורליסט יצטרך להודות שיש רק אחד שצודק. אז ממה נפשך אתה רואה שחכמים יכולים לטעות, וממילא הם יכולים לטעות גם בתחומים אחרים. אז זה היה הטענה שהעליתי נגד הפלורליזם בשיעור הקודם, אבל זה, עזוב את זה כרגע. אז יש לנו בעצם, כרגע אני אדבר על שתי צורות להתייחס להלכה, מוניסטית, שזה בעצם הרמוניזם, זה סוג של מוניזם מורכב, או פלורליזם. האם יש אמת הלכתית או אין אמת הלכתית? אוקיי, זאת בעצם השאלה. עכשיו, אני רוצה לקרוא את הגמרא בעירובין לפי שתי השיטות. קראנו את זה בפעם הקודמת, אני רק מסכם. לפי השיטה הפלורליסטית, אז מאוד ברור מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים, נכון? פלורליזם, כולם צודקים או אין צודק, או אלו ואלו דברי אלוהים חיים, זה ממש אמירה פלורליסטית. מה פשר העניין להלכה כבית הלל? זה כבר יותר קשה. בקריאה הפלורליסטית, האלו ואלו ברור, אבל מה זה הלכה כבית הלל? אם הלכה כבית הלל, אז זה אומר שיש צדק, יש אמת הלכתית. אז הוא יצטרך כנראה להגיד שההלכה כבית הלל נפסקה לא בגלל שהם צודקים, אלא כי צריך להגיע לאיזושהי שורה תחתונה מוסכמת. אז פסקנו כמותם משיקולים צדדיים, אבל לא בגלל שהם צודקים. כן, הכלל אלו ואלו דברי אלוהים חיים נשאר במשמעות הפלורליסטית שלו. וכך אפשר באמת להבין את ההסבר של הגמרא, זה המרכיב השלישי שם בסוגיה, מה שהגמרא אומרת שלמה פסקו הלכה כבית הלל, כי הם נוחי נפש וענבים, והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, מה הכוונה? לפי הקריאה הפלורליסטית זה פרס על התנהגות טובה. הרי האמת לא איתם, כי אין אמת. אנחנו פלורליסטים, אוקיי? אז אלו ואלו דברי אלוהים חיים נקרא באופן פלורליסטי. הלכה כבית הלל, כי צריך בסוף להחליט מה עושים, צריך להיות איזושהי סוג של אחידות. ולכן הלכה כבית הלל, אבל למה בחרת דווקא את בית הלל ולא בית שמאי? אז תעשה הגרלה. למה אתה מחליט דווקא את בית הלל? אז הגמרא אומרת, כי הם נוחי נפש וענבים, והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. מה הכוונה? כיוון שהאמת לא תכריע, כי שניהם צודקים, אנחנו בעולם פלורליסטי, אני אומר, לפי התפיסה הפלורליסטית, אז צריך לקבל קריטריון אחר להכרעה. מה הקריטריון? בוא ניקח קריטריון חינוכי. הם התנהגו יותר יפה. בוא נחנך את הציבור שכך ראוי להתנהג. איך נעשה את זה? נפסוק הלכה כבית הלל. פסיקת ההלכה מונעת מסיבות צדדיות, לא מהסיבה של האמת. אוקיי? זה בעצם התפיסה הפלורליסטית, כי אין אמת הלכתית לפי הקריאה הפלורליסטית. אז כך קוראים את הגמרא לפי הקריאה הפלורליסטית, ועם זה סיימנו בפעם הקודמת.
זה לא שאין אמת, אלא זה שהכל אמת, לא, זה שונה.
מה זה נקרא הכל אמת? אם זה צודק וזה צודק, אז אין אמת במובן המקובל של המושג. יכול להגדיר אמת באיזשהו אופן אחר, אבל
ששני הדרכים טובות, ואנחנו עכשיו
טובות, אבל לא אמיתיות, כי אמיתיות פירושו שהיפוכו לא נכון. אם יש טענה אמיתית, אז טענה X היא אמיתית, אז הטענה לא X היא שקרית. זה המשמעות של אמת, זאת לוגיקה בסיסית. אתה לא יכול להגיד שגם X וגם לא X אמיתיות. מה שאתה יכול להגיד ששתיהן קבילות באותה מידה, כי אין אמת. אוקיי?
לא, אנחנו
נגיד,
שתיהן מספקות
לי
בסוף את אותה התוצאה.
איך שתיהן טובות לי. לא מספקות לי אותה תוצאה, זה פסיקות הפוכות.
מי שטוען את זה, הוא אומר, מבחינת הקדוש ברוך הוא, תעשה כך, תעשה ככה, תוצאה של שני הדברים האלה, של שתי הדרכים, המנוגדות, הן טובות, ולכן זה אמיתי, וזה אמיתי, מבחינת שזה...
סתם מילים, מה זה אמיתי? זה קביל וזה קביל, אין אמיתי. אבל כשאתה מדבר על משהו אמיתי, פירוש הדבר שאתה משווה אותו מול איזשהו קנה מידה, ואתה אומר, הוא מתאים. זאת אומרת, זה זה.
הנה, זה יחס לרצון של הקדוש ברוך הוא.
זה אמיתי. זה מה שקדוש ברוך הוא. בסדר, אז אתה יכול לרוקן את מושג האמת מתוכן ולהשתמש בו אם אתה מתעקש, אבל למה זה טוב? אז זה יותר טוב להגיד, גם זה קביל וגם זה קביל, שמה לשבש את מושג האמת. אין שום טעם לעשות את זה. יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, זה סמנטיקה. תקרא לזה גם יקום
פרוקן. אני יכול להגיד, אני עכשיו מנסה לייצג פה את הפלורליסט, אני מרב רציני.
אין לי ביקורת.
זה לא באמת משנה.
סתם מילים, סתם מילים. אתה אומר מילים, מה אכפת לי, רב רציני, לא רב רציני, זה לא מעניין אותי.
לא, פלורליסט, פלורליסט, איך הוא מגן על עצמו?
מה יש להגן? לא תקפתי אותו. עכשיו הכל תיארתי. למה הוא צריך להגן על עצמו?
כי אני בטוח שהוא לא חושב
שמה?
שאין אמת.
ברור שהוא חושב שאין אמת, זה מה שהוא אומר. אין אמת. תעשה כך, תעשה כך, תהיה עקבי עם עצמך, תקבל החלטה ותעשה אותה, זה הכל. הכל בסדר. יש תפיסות פילוסופיות של מושג האמת, כן. יש תפיסות פילוסופיות של מושג האמת כעקביות פנימית. שאמת פירושו עקבי. זה שטות בעיניי, אבל ככה יש תפיסות כאלה, אוקיי? בסדר, זה... אני רוצה
דוגמה לרב פלורליסט, עוסק רציני שהוא פלורליסט.
תראה. אז השאלה למה אתה מתייחס, יש ספר של אבי סגי שנקרא אלו ואלו, אוקיי? והוא טוען שם לשלושת התפיסות האלה, מוניזם, פלורליזם והרמוניזם, והוא מביא מקורות לכל אחת מהשיטה, תוכל למצוא שם מקורות. אלא מה, שהוא לא צודק, אף אחד מהמקורות לא מייצג פלורליזם, שהוא טועה במקורות שהוא מביא. כי אין דבר כזה פלורליזם, פלורליזם הוא לא עקבי, אז לכן אני לא יכול להביא לך דוגמאות. אתה יכול להביא מקורות, וזה תמיד שאלה קשה, ונדבר על זה אולי בהמשך, כשעוסקים בשאלה כזאת מטה-הלכתית, נגיד, האם יש מטה-הלכתית או לא, זאת לא שאלה הלכתית, זאת שאלה מטה-הלכתית, אוקיי? כשעוסקים בשאלה מהסוג הזה, אתה יכול לגשת לספרות מחשבה, או להקדמות לספרים, ששם בדרך כלל עוסקים בממדים הרעיוניים, לא בספרי ההלכה עצמם. ושם אתה יכול למצוא כל מיני אמירות, כי שם האמירות הן בחינם. בסדר, אתה אומר עבוד כזה, עבוד אחר, זה לא, אתה לא עומד באמת מאחורי זה, כי זאת לא אמירה הלכתית, אתה לא הולך לחלל עליה שבת, אוקיי? אתה אומר, אני חושב ככה, אני חושב ככה, שם אתה יכול למצוא איזשהם לשונות שיכולות להשתמע כלשונות פלורליסטיות. אבל כשאתה בוחן את הדברים בשטח, איך באמת זה עובד, בעולם ההלכתי, אין שם פלורליזם, אנחנו נראה את זה בהמשך, אני עוד אדבר על זה, ובעיניי, לכן מאוד חשוב לא לבדוק סוגיות מהסוג הזה בספרות הלכה. או במבואות, בספרות מחשבה, סליחה, או במבואות, או משהו כזה. תסתכל איך ההלכה עצמה מתנהלת. תסיק את המסקנות שלך משם.
כלומר, ללכת לפסיקות של הפוסק?
כן, לנסות ולהוציא. השאלה איך מצליחים להוציא מתוך ספרי ההלכה את התפיסה המטה-הלכתית שלהם. אז על זה נדבר, אני אגיע לזה.
אבל אז בעצם הפלורליזם הזה שאנחנו עוסקים בו, אף אחד לא, לפי
אני חושב שאף אחד לא מחזיק בתפיסה כזאת, כן.
ולפי המסגיל,
משהו. בשביל כן, מביא שם מקורות, והוא טוען שזה מה שהם אומרים. אתה יכול לקרוא בספר שם, אבל... אז זה הקריאה הפלורליסטית. הקריאה הפלורליסטית, סיימנו, אני מצליח לקרוא את כל הסוגיה בקריאה הזאת, והכל בסדר. מה עושים עם הקריאה, איך קוראים את הסוגיה במשקפיים מוניסטיות, או הרמוניסטיות? כרגע אני לא עושה הבחנה ביניהם, כי יש אמת הלכתית. בסדר? היא מורכבת או שלא מורכבת, אבל יש אמת הלכתית. איך אני קורא... את הסוגיה במשקפיים האלה. אז אני אומר, מה הבעיה בקריאה המוניסטית? אם בקריאה הפלורליסטית האלו והאלו יסתדר, ההלכה כבית הלל היה הבעיה. אם כל אמת, אז למה ההלכה כבית הלל? בקריאה המוניסטית המצב מתהפך. ההלכה כבית הלל זה מובן, כי כנראה האמת איתה, אבל מה המשמעות של האמירה אלו והאלו דבר אלוהים חיים? אם אתה מוניסט, אז לא אלו והאלו דבר אלוהים חיים. יש רק אחד, אוקיי? ודיברנו על זה שרב יוסף קארו בספר כללי הגמרא הוא באמת מסביר את הנימוק של הגמרא, את המרכיב השלישי, בכיוון המוניסטי. הוא בעצם טוען שמה שפסקו הלכה כבית הלל, בגלל שהם הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, זה לא פרס על התנהגות טובה. אלא כשאתה מקדים את דברי המתנגד שלך ושוקל אותם לפני שאתה מגבש את העמדה שלך, אתה פשוט תגיע יותר קרוב לאמת. אז מי שעובד בצורה כזאת, יותר, סיכוי יותר גבוה שהוא יגיע לאמת. לכן פסקו הלכה כמותם. לא פרס על התנהגות טובה, אלא כי האמת כנראה יותר קרובה למה שהם אומרים. למרות שבית שמאי היו יותר מחודדים ומבריקים, כן?
הוא בעצם טוען שבגלל אופן הפעולה של בית הלל, סביר להניח שהם יותר צודקים.
נכון. ואם אתה צריך לקבוע כלל, כמו מי ההלכה, הרי אין ערובה, זה לא תמיד עובד. אבל אתה צריך לקבוע איזשהו כלל שיהיה הכי קרוב לאמת. אתה צריך לבדוק האם ללכת עם בית הלל או עם בית שמאי. אם אני רוצה כבר כלל, בוא ניקח את בית הלל. ושבית הלל בדרך כלל יהיו יותר קרובים לאמת, בגלל המתודולוגיה שלהם. למרות שהם פחות חריפים מבית שמאי, ויש להם מתודולוגיה יותר קשובה, יותר פתוחה, יותר שוקלת, ולכן הם יגיעו יותר רחוק מבית שמאי. אגב, זאת תופעה, דיברנו על זה בפעם הקודמת, זאת תופעה מאוד רווחת, הבאתי את המגן אברהם, כן, שאפשר להתעלות במישהו אחר לשקר, להגיד דברים שלי בשם אדם גדול, כדי שיקבלו ממני, דיברנו על זה שם. בכל אופן, אז מה שנשאר לנו להסביר, וזה הנושא שלנו היום, זה איך בקריאה המוניסטית קוראים את אלו ואלו. אני מבין איך קוראים את הלכה כבית הלל, כי האמת איתה. אני מבין איך קוראים את ההנמקה של הגמרא. הגמרא אומרת, למה פסקו כבית הלל? כי הם מענבים והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, גם את זה הבנתי. כי זה מה שמסביר למה באמת הם קרובים לאמת. אבל עכשיו נשאר לי רק להסביר את המרכיב הראשון בסוגיה, מה זה האלו ואלו. אני הסברתי את השני ואת השלישי. אבל מה זה המרכיב הראשון? בשביל זה אני צריך ניתוח מושגי. אני רוצה לעסוק במושג הסובלנות, ולנסות להגדיר אותו. כן? מה? סובלנות. ואני רוצה להגדיר את המושג הזה. בדרך כלל בעולם, כשאתם שואלים אנשים, סובלנות, פלורליזם, פתיחות, זה לא יודע אם זה בני דודים, אחים או תאומים זהים. זה משמש כמעט באותה משמעות. אני לא יודע מה היה במאה ה-17. כשאתה מסתכל היום ואתה שואל אנשים, לא מדבר על פילוסופים. כשאתה מסתכל היום ושואל אנשים, הם בסך הכל משתמשים במושגים האלה באופן חילופי. כן, במשרד החינוך כל שנה יש איזשהו נושא, כל השנים זה אותו נושא עצמו. פעם קוראים לזה סובלנות, פעם פתיחות, פעם פלורליזם, דמוקרטיה, זה הכל אותו דבר, זה לא משנה איך קוראים לזה. אוקיי?
אז... פעם
ישראל. אותו דבר, אותו דבר. לא משנה איך קוראים לזה, זה אותו נושא תמיד, זה לא... השימוש החילופי הזה במושגים, בעיניי נובע מחוסר חדות בתפיסה של המושגים, ולכן אני רוצה לעשות איזושהי הבהרה של המושגים, ודרך זה להראות שבעצם מדובר במושגים אחרים ולמעשה הפוכים, חלקם הפוכים ממש אחד בשני, אבל אני מקדים שוב שאני לא מתחייב למילון, זאת אומרת אני כרגע אגדיר את המושגים באופן מסוים, אני לא מתחייב שכל מילון משתמש בהם במשמעות הזאת, אבל זה לא מעניין אותי. כי מצידי תקראו לזה רובן ולזה שמעון ולזה לוי. אני רוצה להשתמש בשלושה מושגים, להסביר את ההבדל ביניהם ולתת לכל אחד שם כדי שאפשר יהיה לטפל בו. בסדר? אם אתם לא נתווכח על השם. אם לסובלנות תקראו פלורליזם או לפלורליזם תקראו יקום פורקן, אז שיהיה לכם לבריאות. זה לא מעניין אותי, אני לא מתעסק בסמנטיקה. בסדר? אז זה הבהרה חשובה. עכשיו, בואו ננסה רגע להבין איך העסק הזה עובד. איפה נפל לי הסימון? הסימון נפל לי, אני גרתי בירוחם, לימדתי שם בישיבה. והיינו בקהילה החרדית.
אתה נוסע כל יום
בירוחם?
כל יום אתה נוסע
מירוחם? לא, גרנו בירוחם. אז לימדתי בישיבה וגרנו בירוחם. כן. מקום נהדר אגב, לא מכיר מקום יותר טוב מזה.
באמת?
כן.
אני הייתי
פעם. אוקיי. תמיד שאתה נמצא באיזשהו מקום, אתה לא מכיר אותו, הוא נראה לך חור. אתה יודע, נסענו פעם בארצות הברית עם אשתי, לקחנו איזה רכב ליומיים, עשינו טיול, הגענו לאיזשהו מקום, גרנו אז בבני ברק, הגענו לאיזשהו מקום, שואל אותה, תגיד, מי גר בחור הזה? אנחנו נוסעים שם איזה חצי יום, מגיעים לאיזה אוסף בתים כזה על איזה צלע הר, מי גר בחור כזה? עכשיו, מתברר לנו שהחור הזה מכיל משהו כמו 200,000 איש. אז זה עיר שמכילה 200,000 איש, אנחנו אמריקאים, זה לא עיר ממש גדולה, אבל זאת עיר. אוקיי? אנחנו באים מבני ברק, עיר ואם בישראל, כמה היו? 70 אלף איש אז, אני לא יודע, משהו כזה. דבר לפני 40 שנה.
כן,
אז... אבל לא משנה, אז היו משהו, 70, 80 אלף איש. עכשיו, אצלנו, מבחינתנו ברור שלגור בבני ברק זה מרכז היקום, ושם זה איזשהו חור שאני לא יודע מי גר שם בכלל. אוקיי? אז הכל שאלה, אתה יודע, זה כמו שתמיד אומרים, במפה היהודית, למשל, אתה חושב על רדין.
איך?
רדין. העיר של החפץ חיים, ישיבת רדין, את הישיבה הגדולה, אתה בטוח זה איזשהו ניו יורק, משהו כמו ניו יורק פחות או יותר, כי זה, באתוס היהודי רדין זה אימפריה, אתה מגיע לשם זה אוסף חושות על דת שלולית, אוקיי? במפה היהודית זה אימפריה, במפה האמיתית זה סתם, זה כפרון עלוב ונידח, מה? כן, כנראה. אז
זה פולין, לא?
מה?
פולין, רדין זה פולין?
אני חושב. לא יודע, כן, המדינות שם התחלפו, פעם היה פולין וליטא ביחד, אז לא יודע, זה דברים שם זזים, אני לא יודע איפה זה בדיוק, אבל...
אבל אני חושב שם נשארות
בשביל. בכל אופן, אז נחזור לענייננו. כן, אז גרתי בירוחם, ובאיזשהו... החבר'ה שם, מהקהילה החרדית, היו נוסעים למדרשת שדה בוקר, זו שלוחה של אוניברסיטת בן גוריון, וכל פעם מתפלל, היה הסעה לאחרי הצהריים, היו מתפללים שם מנחה וערבית, ובאמצע נותנים שיעור וחוזרים. אוקיי? למה? כי היו שם שני חבר'ה מסורתיים, שמאוד היה חשוב להם, זהו, לא היו שם דתיים בכלל, היו שני מסורתיים, אז זה הרופא, זה הבוגר מדרשייה אגב, ועוד מישהו, איזה איש משק, והם רצו קצת שהבית כנסת קצת יפעל ולשמוע שיעורים וזה, ארגנו את ההסעה ואת התקציב ואת הכל והביאו את החבר'ה שם. באיזשהו שלב, חבר'ה נכנסו שם להיסטריה, התושבים, שאר החבר'ה שגרים שם, הם מרצים בבן גוריון, נכנסו שם להיסטריה, למה החרדים עוד מעט יגיעו, יקנו פה בתים, יסגרו לנו רחובות, יחסלו אותנו. אז הקימו עמותה, יצאו לעיתונות, היה זה רעש, נורא והיום, לא יודעו מה לעשות עם זה, אמרו לי החבר'ה בקהילה החרדית בירוחם, אם אני מוכן ללכת לדבר עם הוועד הפעולה של העמותה ההיא. אז היינו שם בפגישה עם הוועד העמותה הזה, ולא היה עם מי לדבר. הם באו להציב אולטימטום, תסתלקו מפה וזהו. אבל אחרי שבוע או שבועיים, אני אפילו לא זוכר איך זה התגלגל, באה בקשה מהתושבים לאיזושהי פגישה יותר... של הקשבה, יותר לדבר קצת ולשמוע ולא רק להציב אולטימטומים. ואז באמת היו, נכחו יותר חבר, יותר מאשר השלושה חברי הוועד האלה, היו שם, לא יודע, 20 חבר'ה, לא יודע כמה, משהו כזה, 25 חבר'ה, ודיברנו איתם. ואז, תוך כדי זה, התחלנו לדבר ושאלתי אותם קצת שאלות, ובאיזשהו שלב נפל לי הסימון שאני הולך להגיד לכם היום, שם זה נפל לי. אז זה עובד ככה. הם אמרו לנו, שאלו אותי משהו כזה, מה אתם באים למקום שלנו, לעצר את צעדנו, לדחוק אותנו פה, להביא את הרעיונות לכם? נתנו לנו, כל אחד יחיה את חייו, נהר הנהר, אופשתי, אנחנו לא באים אליכם, לשכנע אתכם לא להדליק נרות שבת, מה אתם באים אלינו ל...
כן להדליק נרות.
כן להדליק נרות שבת, כן? אז אני כבר לא מדבר על זה שאף אחד לא ניסה לשכנע אף אחד, בשני שבוע בית כנסת ושני אנשים באו ושמעו את השיעור. לא שהסתובבו שם ברחובות וצדו ילדים שהדליקו נרות שבת. אף אחד לא התעסק עם זה בכלל. אבל היה איזה פחד כזה. זה היה... את הפחד אני יכול להבין. יש מקומות שבהם באמת אנשים מתנהגים בצורה בעייתית. אבל שם זה באמת היה... לא היה מעוגן בעובדות. בכל מקרה, אז הם שאלו אותי את השאלה הזאת. אמרתי להם, למה באמת אתם לא באים? שכנע אותי, לא להדליק נרות שבת. למה אתם לא באים? כאילו, הם הציגו את זה בתור איזה מעלה מוסרית שיש להם, ולמה אני מתנהג בצורה כל כך לא בסדר. דעתי, למה זה מעלה מוסרית? למה אתם לא באים? אתם באמת חושבים שאני לא צריך להדליק נרות שבת? תבואו, תשכנעו אותי, אולי תצליחו, מה יכול להיות? עכשיו, היו שם כל מיני תשובות, ואת כולן פסלתי, כאילו אמרתי, אני לא מסכים, ולאט לאט הבנתי שהם לא יכולים לתת לי שום תשובה. כי אני את כל התשובות פוסל עם אותה לוגיקה בדיוק. אז זו נקודה מאוד חשובה. כי אני באיזשהו שלב פתאום תפסתי שמשהו פה דפוק. כאילו התחלתי לחשוב על עצמי, רגע, אז איך זה יכול להיות? מה, אי אפשר לתת הסבר להתנהגות סובלנית? זאת אומרת, אז אני אציג לכם קצת את איך זה התנהל שם בערך, עד כמה שאני זוכר. כדי שתבינו את ה את ה את ה את ה את האסנס של העניין. אז הם שואלים אותי, למה אתם באים אלינו, אנחנו לא באים אליכם לשכנע אתכם לא להדליק נרות שבת. אני שואל אותם, באמת למה אתם לא באים? תשובה אחת הייתה, מה אכפת לי, תדליק נרות שבת. אני אומר, טוב, זה, אבל לי אכפת שאתה לא מדליק נרות שבת. אז אתה לא בא כי לא אכפת לך, הכל בסדר. אבל אני כן בא כי כן אכפת לי. אז איזה מין טענה זאת, אני לא בא אליך, מה אתה בא אליי? אתה לא בא אליי כי לא אכפת לך. יותר מזה אני שואל, זה שלא אכפת לך ממני זאת מעלה מוסרית או פחיתות מוסרית? לי אכפת ממך ולך לא אכפת ממני, ואתה מנפנף בזה כאילו שאתה איש המעלה ואני מתנהל בצורה לא ראויה? זה נראה לי מוזר. בדרך כלל אכפתיות מהשני זה משהו שאמור להיות יותר, לקבל יותר קרדיט מוסרית. לא יודע מוסר מוצרי, על פי הנכון מה שנכון, עזוב אותי מהכותרות האלה. לפי מה שנכון, אם אכפת לי ממישהו, אז אני מוסרי, ואם לא אכפת לי ממנו, אז אני פחות מוסרי. זה הכל. אז אז הטענה הזאת שכאילו, מה אכפת לי שתדליקו נרות שבת, יורדת. לטעמי, אני לא מבין למה זו טענה רלוונטית. אחרים אמרו לי, תראה, בכל כך לא נצליח, לא תקשיבו לנו. אמרתי, טוב, אם ככה, אז בטח שאתם לא באים, זה סתם בזבוז זמן לבוא. אבל אם אני בא אליכם ואני מחליט בכל זאת לבזבז את הזמן, ואולי אפילו אני מקווה שמישהו ישמע לי, אז אני לא בסדר? זאת אומרת, מה הבעיה? אז אתם לא באים כי אתם רוצים לבזבז זמן, כי אתם חושבים שזה לא יעזור לכם, כי אף אחד לא יקשיב לכם. אבל אני, הנה, אני נותן לכם קרדיט, אני חושב שאולי כן תקשיבו לי, ולכן אני בא, ומה הבסיס להשוואה, שאם אתם לא באים, אז גם אני לא אמור לבוא. אז גם את זה פסלתי. זאת אומרת שבעצם ירדנו מהתשובה של מה אכפת לי ממך, ירדנו מהתשובה של לא תקשיב לי, עכשיו, תשובה נוספת, אם אני אבוא אליך, אתה תבוא אליי. אני לא רוצה, אני רוצה איש באמונתו יחיה, כן? אם אני אבוא אליי, אתם שוב פעם, אם אתם לא באים בגלל שאתם פוחדים מהתוצאות, זה לא מעלה מוסרית. אתם לא באים בגלל שיש לכם אינטרס לא לבוא. אתם לא יכולים להתגאות בזה שלא באתם, שאתם בסך הכל דואגים מעצמכם. חוץ לזה אמרתי לכם, הנה, אני בן כה וכה בא. אז אני בן כה וכה בא, לא השגתם את המטרה שאני לא אבוא. אז בואו עכשיו, תשכנעו אותי, כי אני הרי בן כה וכה בא אליכם. אתם לא באים אליי כי אתם חוששים שאני אבוא אליכם? הנה, באתי גם ככה, אפילו שאתם לא באים. מה? לא עזר לכם כלום. אז זה גם נימוק שלא לא מחזיק מים. מישהו אחר אומר לי, תראה, זה לא באמת מזיק, תעשה את זה באמת שטות בעינינו. אבל זה לא באמת מזיק, מה אכפת לי? אני דאג את הנרות שבת, מי נזק מזה? בסדר, אבל אני טוען שאם אתם לא מדליקים נרות שבת, אז זה נזק. אז אתם לא באים אליי, כי זה באמת מיותר, זה בזבוז זמן, כי זה לא מזיק. אבל אני בא אליכם בגלל שאני חושב שזה מזיק מה שאתם עושים, ואני מנסה להציל אתכם מהנזק הזה.
אוקיי? שבכלל נכנסת איתם למשחק הזה, בכלל למשחק של אני בא כדי לבוא ולעשות פה איזה משהו,
לא, לא, אמרתי להם, תראו, קודם כל, הטענה שלי זה שאנשים בכלל לא באים כדי לשכנע, ואף אחד לא עושה שם שום דבר. מי שבא לבית כנסת בא, ומי שלא, לא, מה אכפת לכם? זה א', אחרי זה אמרתי להם, תראו, אבל אני, הצלחתם להרגיז אותי, אני לא אמרתי את זה ככה, אבל אתם יודעים, אני כן בא לשכנע אתכם. בואו תסבירו לי למה זה לא בסדר. אוקיי? מה לא בסדר בזה? אני לא מדבר על כפייה. אני מדבר על ניסיון לשכנע. עכשיו אני שואל, סתם, הרי זו תפיסה הזויה. אתה אומר לי שאני לא בסדר שאני בא לנסות לשכנע אותך במשהו שאתה אולי טועה ואני חושב שאתה טועה ושאני צודק? אתה אדם מבוגר, אני לא מדבר על תפסתי את הילד שלך שלא יכול להתמודד ולא יודע מה שתפתי לו את המוח. אדם מבוגר, מרצה באוניברסיטה, פרופסור. אני בא ואני משכנע אותו להדליק נרות שבת. אל תשתכנע, לבריאות, לך שחק כדורגל. אבל מה רע בזה שאני מנסה לשכנע אותך? אפילו אם נגיד שאני עושה את זה. אני לא מבין את ההיגיון העקום הזה. מה הבעיה בזה? אז זה היה ככה קצת מבוכה כזה, פלורליזם, התחיל, ושם נכנס העניין של הפלורליזם וכל הסיפורים האלה. ובאיזשהו מקום, בעצם, כן, אז הם אמרו, לא, אין אמת, וכל אחד צודק, ובמונתו הכי אנחנו פלורליסטים. כן, אבל אני לא פלורליסט. פלורליזם זאת מעלה מוסרית, להיות פלורליזם, תפיסה פילוסופית. אתה חושב שיש שני הצדדים צודקים, או לא צודקים, או אין צודק, לא משנה, את לא תקראו לזה. זאת אומרת, זאת תפיסתך הפילוסופית. אני חושב שיש רק צד אחד צודק, והשני טועה. זאת תפיסתי הפילוסופית. אולי אני צודק, אולי אני טועה. דתך אני כנראה לא יכול להיות טועה, כי אין טועה. אבל אפילו אם אני טועה, זה לא רשעות מוסרית. זאת אומרת, מה הבעיה? אני חושב שיש אמת, לכן אני בא לשכנע אותך. אתה חושב שאין אמת, אז בטח שלא תבוא לשכנע אותי, כי אני לא טועה. למה שתשכנע מישהו שלא טועה גם לשיטתך? אני חושב שאתה טועה לשיטתי, אז אני בא לשכנע אותך. בקיצור, יצא שם משהו שאני בעצמי נהייתי נבוך בסוף ממנו. כי איכשהו יצא, אמרתי להם, תראו, אני גם סובלן, אני מחזיק בערך הסובלנות, אני מאמין בערך הסובלנות. ואני מנסה לחשוב בעצם איך אפשר לבסס התנהגות סובלנית. בעצם יוצא שאי אפשר לבסס התנהגות סובלנית. למה? שימו לב עכשיו מה יצא מהדו שיח הקצר, היו עוד כמה שלבים, לא משנה, אני חוסך את כל הפרטים, אני גם לא זוכר את כולם. כל הנימוקים שעלו שם, עלו שם עוד נימוקים, אז כולם פסלתי בדיוק, אתם רואים, זה באותה צורה. זה הכל נפסל באותה צורה. ואז פתאום הבנתי שיש פה איזושהי לוגיקה אחת שאחראית על הכל. והנקודה היא כזאת, אם יש לך סיבה למה אתה לא מגיע לשכנע אותי, אז אין בזה מעלה מוסרית. כל הנימוקים בעצם היו מאותו טיפוס. אם יש לך איזושהי סיבה, אתה יכול להסביר למה אתה, אין טעם לבוא, אז אין מעלה מוסרית בזה שאתה לא בא. מצד שני, אם אין לך סיבה, אז למה באמת לא לבוא? אתה אומר לי, לא לבוא, ויש בזה מעלה מוסרית לא לבוא, לשכנע את האחר, אבל שום סיבה לא יכולה להסביר את זה, כי ברגע שיש סיבה, אין מעלה מוסרית, אבל אם אין סיבה, אז סתם התנהגות טיפשית, למה לעשות משהו בלי סיבה? למה לא לעשות משהו, כן, בלי סיבה.
סובלנות כתירוץ, למה לא לבוא
לסביר? כן, הערך של סובלנות, מאיפה הוא בא, איך אפשר לבסס דבר כזה? אז יש פה איזשהו פלונטר, שהוא פלונטר לוגי בעצם, ואם אנחנו נפרוט אותו יותר לפרוטות, אז תראו בעצם מה יצא מכל ההנמקות שלי. בשביל להיקרא סובלן, זאת אומרת, אני לא בא אליך להציק לך, כי אני סובלן, נניח. בשביל שאני אוכל להגיד את המשפט הזה, כדי שאני אקרא סובלן, צריכים להתקיים התנאים הבאים. אני צריך להניח שאני צודק ואתה טועה, אסור שאני אהיה פלורליסט. אם אני פלורליסט, זה שאני לא בא אליך, עושה ערך, ברור. אם אתה לא טועה ואני לא צודק, למה שאני אבוא לשכנע אותך, נכון? אז אסור שאני אהיה פלורליסט, בשביל להיות סובלן אסור שאני אהיה פלורליסט, שימו לב, רואים את ההבדל בין המונחים. זאת אומרת, אני צריך להאמין שאני צודק ואתה טועה. אני צריך לא להיות מונע מהפחד שאם אני אבוא אליך אתה תבוא אליי, כי אחרת שוב פעם אין איזה קרדיט, לא מגיע לי קרדיט מוסרי על זה, אני פשוט עושה לי הפחד. אני צריך להאמין שאם אני אבוא אליך אתה תקשיב לי, או יש סיכוי שתקשיב לי לפחות, כי אם לא, אז אני לא בא כי זה בזבוז זמן, לא בגלל שזה מעלה מוסרית לא לבוא. נכון? אז אני צריך להאמין שאתה תקשיב לי, ואני צריך להאמין שאם אתה לא תקשיב לי, יש לזה נזק. אם אין לזה נזק, שוב פעם, אכפתי, אתה עושה מה שאתה רוצה, למה שאני אבוא לשכנע אותך. אין לזה שום נזק. אז תראו, מה צריך להתקיים בשביל לחשב כסובלן? צריך, אני, בשביל לחשב כסובלן, צריך להאמין שאני צודק ואתה טועה, זאת אומרת שיש אמת אחת, להיות מוניסט ולא פלורליסט, אוקיי? אני צריך להאמין שהטעות שלך מזיקה. אם אני פלורליסט, אז אתה לא טועה. למה שאני אבוא לשכנע אותך? סתם, אני לא בא כי אין טעם לבוא. אני בא לשכנע מישהו כי אני חושב שהוא טועה. אני לא חושב שהוא טועה. עושה מה שהוא רוצה. אז בקיצור, אז אני צריך להניח שאני צודק ואתה טועה. אני צריך להיות, חייב להיות מוניסט בשביל להיות סובלן. אני חייב להאמין שהטעות שלך מזיקה. חייב להיות אכפת לי ממך. כי אם לא, שוב פעם, זה לא מעלה מוסרית שאני לא בא. חייב להיות שאם אני בא אליך, אני אאמין שאתה, שאני אניח שאתה, יכול להיות שתקשיב לי. יש סיכוי שזה יעבוד, כי אחרת שוב פעם, אין טעם לבוא, זה בזבוז זמן. חייב להיות שאני לא פוחד שאתה תבוא אליי בחזרה. כי אחרת עוד פעם, זה שאני לא בא, זה בגלל שיקולים אינטרסנטיים, לא בגלל מעלה מוסרית. עכשיו אני אומר, אם אני חושב שאני צודק ואתה טועה, ואני יכול להשפיע עליך, ואם אני לא אשפיע עליך, יש בזה נזק, ואכפת לי ממך, אז למה לכל הרוחות לא לבוא? כי יש את כל הסיבות כן לבוא. אתה טועה, אני יכול להשפיע ולמנוע נזק, ואכפת לי ממך, נו, אז כל הסיבות אומרות שאני כן לבוא. עכשיו אני אומר לא, ובכל זאת אני לא בא כי אני סובלן. מה, סובלן זה מטומטם? יש פה משהו לא הגיוני. ואת, אם יש סיבה להתנהגות הסובלנית, אז זאת לא סובלנות. אם אין סיבה, אז זה טיפשות, אז זה התנהגות לא רציונלית. מישהו עושה נזק לעצמו, לאחרים, לא משנה, אתה יכול למנוע אותו. אכפת לך ממנו. אתה לא תבוא, לא תמנע את הנזק, למה?
רגע, סובלנות לדיון, מה זה בכלל?
אמרנו, זה פעם שלא להתערב לשני בחיים, נגיד, לצורך ההגדרה הנורא פשוטה הזאת. אני בעיניי סבלנות זה לא לכפות. לא לבוא לשכנע זה לא קשור לסבלנות, זה סתם חוסר אכפתיות. אבל בוא, אני הלכתי איתם גם לשיטתם. אמרתי להם, אז תסבירו לי מה פשר העניין הזה. בן אדם מבוגר, שאתה יכול לבוא ולדבר איתו, להציל אותו מטעות, אכפת לך ממנו ואתה יודע שהוא טועה. ואתה לא מפחד משום דבר. אז למה לא לבוא? יש עוד כל הסיבות לבוא. אז למה לא לבוא? ואז בעצם, בסופו של דבר הבנתי שהפרדוקס הזה קיים כמעט ביחס לכל ערך. תחשבו למשל על ענווה. ערך של ענווה. יש ערך להיות ענוותן. אוקיי? עכשיו נגיד שאני, כן, הסיפור הידוע של הקוצקר. כן, אומר, המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה על הר סיני כי הוא היה הכי נמוך. ענוותן. הקוצקר שואל, למה הוא לא נתן את זה בעמק? עמק הוא עוד יותר נמוך מהר סיני. אז הוא אומר, כי עמק זה לא חוכמה להיות ענוותן, אתה צריך להיות הר ענוותן. אם אתה לא הר, אין לך במה להתגאות, זה לא נקרא להיות ענוותן. נקרא להיות מפוקח, לא ענוותן. אוקיי? אז תבינו שגם גם בתחום הענווה, בעצם יש מהלך די דומה. אבל אם אין לי סיבה להתגאות, אז אני לא נחשב ענוותן. אבל אם יש לי סיבה להתגאות, אז למה לא להתגאות? וככה, אם תעברו על כל הערכים שאתם חושבים עליהם, נדמה לי לפחות, אני חושב, בכולם אפשר לנסח בעצם את אותה צורה. אבל אם אתה עושה את זה מסיבות מסוימות שאתה יכול לתת להתנהגות שלך, אז היא איבדה את הערך המוסרי שלה. יש לך שיקולים, למה עשית את זה או לא עשית את זה. אבל אם אין סיבות, אז למה לעשות את זה? זה לא רציונלי. זאת אומרת, במובן מסוים, כמעט כל ערך או כל התנהגות ערכית חשופה לפרדוקסולוגי הזה. יש משהו ש... בעצם אומר, אין דבר כזה התנהגות ערכית, או שההתנהגות היא אינטרסנטית, ואז היא לא ערכית, או שאם אין אינטרס או אין הסבר, אז למה באמת עושים את זה?
אפשר לבוא לטעון שערך, הערכים הם שקפים מציאות רצויה. נגיד לצורך העניין, ענווה, אם אני בן אדם שהוא מתגאה, אז עכשיו הוא, אני יודע, הוא גורם לשסעים חברתיים,
וכו'. נגיד שהוא לא גורם לצורך הדיון לשסעים חברתיים. בעצם הענווה מול הגאווה. של עצמה, בלי קשר לנזקים שהדבר הזה עושה. הפשטות זה לא בגלל, לא הבעיה פה היא לא הנזקים שיגרמו.
אם גאווה לא הייתה גורמת נזק.
לא, עדיין, יש בעיה בלהיות גאוותן. בהרבה מקומות אתה יכול לראות זה בחז"ל, לחק את רגלי השכינה, לא קשור לנזקים.
זה בגלל הנזקים שאני...
לא, לא, הוא דוחק את רגלי השכינה, מה אתה גאוותן? אתה יצור נברא, הקדוש ברוך הוא.
זה גם נזק.
יכול להיות גאוותן.
זה גם סוג של נזק.
נזק למי? מה, מי
נזק? נזק אפילו כלפי
הקדוש ברוך הוא. מה, הוא מה זה? זה כלפי הקדוש ברוך הוא.
כלפי עצמך.
אף אחד לא נזק מזה. לא. מה זה כלפי עצמי? כי זה לא בסדר להיות גאוותן. אבל זה פשוט מה שאני שואל, למה? אם אין משהו שאתה יכול להצביע, אם יש משהו שאתה יכול להצביע עליו, אז הבעיה היא לא מידות, הבעיה היא התוצאה. אם אין תוצאה בעייתית, אז למה לא? מה הבעיה?
נכון, אין בעיה.
אוקיי, אז לכן אני אומר, בכל התנהגות ערכית בעצם, ככה לפחות נדמה לי, אפשר לנסח פרדוקס דומה. זאת אומרת, אם יש לך הסבר טוב למה אתה מתנהג כך, אז זאת לא התנהגות ערכית, אתה עושה את זה בגלל ההסבר. ואם אין הסבר, אז למה לעשות את זה? זה לא רציונלי. אני חושב שהתשובה לכל השאלות האלה היא אותה תשובה. זה, הסימון נפל לי שם. כאשר אני, בוא נדבר על כפייה, כי לבוא לשכנע זה בכלל לא קשור לסובלנות, זה סתם חוסר אכפתיות. בוא נדבר, אני שאלתי את השאלה, למה לא, ששאלתי אותם שם. עזבו אותי למה לשכנע אתכם, תסבירו לי למה לא לבוא לכפות עליכם. מה הצדקה? אם אתם אומרים שאני לא אבוא לכפות עליכם כי אתם תבואו לכפות עליי בחזרה או כי אתם יותר בריונים, זה לא סיבה ערכית.
זה אינטרסנט.
כן, זה אינטרסנטי.
גם אם בגלל הכפייה ייווצר אנטיגוניזם, זה גם אינטרס.
נכון. ולכן אני יכול לחזור על כל התהליך שתיארתי כאן, גם ביחס לכפייה, לא רק ביחס ללכת לשכנע. כל התנהגות שמקבלת הסבר ערכי, היא נתקעת בפלונטר הזה. השאלה היא, איך בכל זאת אני יכול להסביר התנהגות ערכית?
עוד שהרב, נגיד אם ניקח כפייה לדוגמה, אנחנו אומרים, האדם, מה שמאפיין אותו זה, בצלם אלוקים שלו, זה הבחירה, הבחירה חופשית. אם הוא יעשה את זה שלא יהיה בחירה חופשית, אז אני מאבד בכלל את היצור הזה שנקרא אדם, זה נפח למשהו אחר. ואז פספסתי את האדם. במובן הזה כן הערך הזה, יש לו איזושהי...
אבל למה, עוד פעם, אז אני אחזור על השאלה, למה זה בעייתי לפגוע בצלם האלוקים שלו?
זה משהו אחר.
זה יש נזק?
אין נזק. זה הנחה נוספת.
לא.
בהנחה שנגיד אני אוהב אדם.
בסדר, אוהב אדם, אז זה אתה מכנס את הבטן שלך. אני שואל שאלה ערכית, לא שאלה מה אתה אוהב.
מעריך את האדם, לא משנה.
מה זה מעריך? אז אני אומר, אז למה להעריך את האדם? יש לזה ערך? תסביר לי איזה תוצאות יש לזה. אני אחזור על אותו טיעון של מה נפשך על כל הסבר שתציע. אני אנסה לחדד, אני חושב שזה מה שאתה מתכוון לומר. תראו, בכל הסבר להתנהגות ערכית, אף פעם לא יכול להיות הסבר של אינטרס, נכון? כי אם זה אינטרס, אז זה לא התנהגות ערכית. זה לא אומר אבל שאין הסבר. ההסבר יכול להיות הערך. הערך הוא הסבר. אני לא בא לכפות עליך למרות שאני אכפת לי ממך. ולמרות שהמעשה שלך מזיק. ולמרות שאני לא מפחד שאתה תבוא לכפות עליי בחזרה. ולמרות שאני מעריך שאתה תקשיב לי. או לא יודע, יש סיכוי שאני אצליח לשנות את ההתנהגות שלך. למה אני לא עושה את זה? כי אני מאמין בערך הסובלנות. זה בעצמו ערך. לא בגלל איזושהי סיבה אינטרסנטית. כי תמיד אם תהיה סיבה אינטרסנטית, זה אלטרנטיבה להסבר הערכי. זאת אומרת, כל הסבר ערכי בהגדרה, אף פעם לא יוכל להתבסס על הצבעה על איזשהו אינטרס שמפגע או שמוסד בצורה כזאת. אף אחד לא צריך, זה בדיוק השאלה. כשאתה מדבר על השאלה מי צריך, אתה כבר מכניס אותי לתוך העולם הזה של האינטרסים. וכל מה שאני בדיוק רוצה לטעון כאן, זה שאדם יכול לפעול לא רק בשם או לשם אינטרסים. יש סיבות אחרות לפעולה של האדם, קוראים לזה בהקשרים אחרים אלטרואיזם. זה כן אפשרי. הטענה, יש הרבה מאוד אנשים שטוענים באמת, ועל זה יש לי גם טורים באתר, יש הרבה מאוד אנשים שטוענים שכל פעולה של האדם יש מאחוריה איזשהו סוג של אינטרס, פנימי, חיצוני, תחושת סיפוק, לא משנה, גם זה אינטרס. לא משנה, תמיד יש איזשהו אינטרס, ואני טוען שלא. אם מאחורי כל פעולה של אדם הייתה אינטרס, לא היו פעולות בעלות ערך מוסרי בעולם. כי אתה בא להשיג אינטרס, מה יש להעריך אותך על זה? לא מגיע לך על זה קרדיט מוסרי. אני אומר, אם אתה לא מקבל שיש פעולות בעלות ערך מוסרי, זה עניין אחד. אבל מי שמגדיר שיש פעולות שיש להן ערך מוסרי, חייב לקבל שישנן פעולות אלטרואיסטיות.
מה זאת אומרת להגדיר?
לא, מי שמניח, לא מגדיר, מי שחושב שזה נכון, זה לא הגדרה, צודק.
אתה מנסה להוכיח,
אי אפשר להוכיח. לא, נכון, זאת אומרת. כל הנחת יסוד אי אפשר להוכיח. הוכחה זה מה שבנו להלכות יסוד, דיברנו על זה. אז בסופו של דבר, מה שאני בעצם רוצה לטעון, וזה משהו שמבלבל המון המון אנשים, כולל פילוסופים, וכל הזמן הם תולים את ההתנהגות המוסרית בזה שזה נותן לי סיפוק. או בזה שזה נותן להם מישהו אחר סיפוק, זה קשר נטורליסטי. כן, שדויד יום. אתה לא יכול להסביר נורמה על בסיס של עובדה, את האות על בסיס האיז. האיז זה העובדה, מה שקיים, זה עובדות. את האות, מה צריך לעשות, אתה לא יכול להסביר על בסיס האיז, לבד. אין דבר כזה. זה נקרא הקשר הנטורליסטי. בימים זה קיבל את השם הזה.
קשר נטורליסטי זה לחפש את ההצדקות ל... למעשים שלנו
מהטבע? כן, בעובדות, לא בכל בטבע, בעובדות, כן. ואת הטענה שאת הנורמות אתה מסביר על ידי עובדות. אבל אין, טיעון שההנחות שלו הן עובדות. והמסקנה שלו היא נורמה, זה טיעון בטל. שאני אומר שהקיר הזה הוא לבן, ולכן הקיר הזה הוא יפה. זה טיעון בטל. למה? כי ההנחה זה עובדה, הקיר הזה לבן. המסקנה היא שיפוט, הוא נקרא זה שיפוט אסתטי, לא אתי, אבל זה גם שיפוט. הקיר הזה הוא יפה. שיפוט לעולם לא יוצא מההנחות שהן רק עובדות. בשביל שהטענת, שהטיעון יהיה תקף, אתה צריך להוסיף הנחה, למשל שמה שלבן הוא יפה. אבל אז שימו לב, ההנחה הזאת היא כבר לא עובדה. מה שלבן הוא יפה זה לא עובדה, כבר יש פה איזשהו מימד שיפוטי. לכן הנחות שהן שיפוט בלבד, לעולם לא יניבו מסקנה שהיא נורמה או שיפוט. אוקיי? מסקנות שהן עובדות לא יכולות להניב שיפוטים, משום סוג שהוא. אין לי הוכחה לכך, זה מה שאני חושב. פחות אין לשום דבר, דיברנו על זה בתיאורים הקודמים. ככה אני חושב, זה ברור לי מהחוויה הפנימית שלי, אני חושב שכל אחד מבין את זה. אנשים שחושבים אחרת אגב, זה בגלל הפרדוקס הזה. אנשים שחושבים אחרת זה ושהם לא מבינים שהתנהגות לא על בסיס אינטרס, יכולה להיות עדיין התנהגות רציונלית, הם בטוחים זה התנהגות של אידיוט, אם אין לך אינטרס, למה אתה עושה את זה? אתה סתם טמבל, מוסרי אין פירושו טמבל. לכן אנשים מגיעים למסקנה שאין דבר כזה התנהגות אלטרואיסטית, ומה שהם מפספסים פה זה שהתנהגות שלא על בסיס סיבות עובדתיות או תוצאתיות, היא לא בהכרח התנהגות לא רציונלית. התנהגות בשביל להיות טוב זה לא התנהגות לא רציונלית, כאן בדיוק זה מה שהוא טוען. התנהגות רציונלית לגמרי, יש לי מניעים אחרים, לא המניעים האינטרסנטיים, מניעים ערכיים. אני לא הולך לכפות עליך למרות שכל הסיבות שלי ללכת קיימות. אני יכול להשפיע עליך ומה שאתה עושה מזיק ואכפת לי ממך והכל נכון. למה אני לא כופה עליך? יש אני סובלן, אני מאמין בערך הסובלנות. זה עצמו הסבר, אני לא צריך הסברים לערך. לתת הסבר לערך, דיברנו על זה בסיבסטר הקודם, לתת הסבר לערך זה אוקסימורון. ערך מסביר דברים אחרים, אי אפשר להסביר ערכים. לכן כשאני שואל למה להיות סובלן, זאת שאלה לא חוקית. סובלנות זה ערך, נקודה, אני לא צריך הסברים למה. אני סובלן ולכן אני לא כופה עליך. בגלל שאני מאמין בערך של הסובלנות. ולכן דווקא בשביל להיות סובלן, חייב להתקיים שאין, לא מתקיים שום דבר שייתן לי עילה אינטרסנטית להתנהגות הזאת, כי אחרת זה לא התנהגות סובלנית, ערכית. אז תשימו לב, מה זה אומר? שבשביל להיות סובלן, אתה חייב להיות מוניסט, להאמין בערך אחד, באמת אחת. אתה לא יכול להיות פלורליסט. פלורליסט לא יכול להיות סובלן. לא רק שסובלנות ופלורליזם זה לא אותו דבר. סובלנות ופלורליזם זה הפכים. הפלורליסט לא יכול להיות סובלן. סובלנות פירושה לקבל דעה שבעיניי היא מוטעה, זה נקרא סובלנות. אבל הפלורליסט, הדעה האחרת בעיניו לא מוטעה. זה לא יכול להיות סובלן. אוקיי? זה נקודה חשובה, כי כולם, אמרתי, כולם משתמשים בזה כמילים נרדפות, זה לא מילים נרדפות, זה פשוט הפוך. פשוט ערכים, לא ערכים בכלל, אני יותר מזה אני מבין. פלורליזם, כמו שאמרתי בהתחלה, פלורליזם לא שייך בכלל לשדה הסמנטי של ערכים. פלורליזם זה תפיסת עולם פילוסופית. אולי אם יש אמת אחת, או יש כמה אמיתות. טוב, אפשר להתווכח, בעיניי אי אפשר להתווכח, אבל יש כאלה שטוענים שכן. אז זה ויכוח פילוסופי. אבל סובלנות או לא סובלנות, זה שאלה מוסרית, ערכית, אתית. לכן, מה הקשר בין פלורליזם לבין סובלנות? פלורליזם שייך לעולם של האמיתות, מה אמיתי ומה לא אמיתי, לפילוסופיה, לתורת הכרה, אם תרצו, לא משנה, ללוגיקה, וסובלנות שייכת לאתיקה. איך אפשר לראות בזה שתי מילים נרדפות? אין קשר ביניהם בכלל. אם בכלל, אז יש הפך, קשר של היפוך. אם אתה פלורליסט, אתה לא יכול להיות סובלן. כי זה תנאי, לא שפלורליזם הוא ההפך לסובלנות. אלא פלורליזם או מוניזם הוא תנאי הכרחי, להיות, אבל לא מספיק, להיותך סובלן. אתה יכול להיות מוניסט לא סובלני. אני חושב שהאמת אצלך, השני טועה, ואתה לא תהיה סובלן כלפיו. אתה יכול להיות מוניסט כן סובלני. אני חושב שאני צודק והוא טועה, ואני סובלן כלפי הטעות שלו. אתה לא יכול להיות פלורליסט סובלן. זה לא יכול להיות, אין דבר כזה. אתה יודע?
כן.
אמרת קודם
שאם
אתה
מסתכל על
הסיבות
של
הסובלנות,
אז
אתה
אומר שכן יש עשייה שהיא לא...
אלטרואיסטית. אין מקרה, אתה צריך לבדוק את עצמך. אתה הולך ועושה מעשה טוב. השאלה אם לא ייתכן מצב, אתה עושה את המעשה הטוב כי אתה חושב שכך נכון לנהוג, לא כי זה ייתן לך אחרי זה סיפוק, לא בגלל שאחרי זה אתה לא יודע מה תרוויח מזה משהו, אלא אתה עושה את זה כי אתה חושב שזה המעשה הנכון, מעשה הטוב.
דרך כלל לגבי
גרום
להרגיש טוב,
וגם כן... תבדוק את עצמך טוב, יכול להיות שאתה צודק. ותבדוק את עצמך טוב, כי אני לא חושב שאתה צודק. אני חושב שאתה מנסה לכפות על המציאות מערכת מושגית שמתעלמת מהאופציה שאני דיברתי עליה עכשיו. הרבה מאוד מהאנשים חושבים, אם אין הסבר, אז זה לא יכול להיות שאני מתנהג כך, כי אני אדם רציונלי. אז לכן ברור שתמיד יש הסבר. לא, יכול להיות הסבר, אבל לא הסבר אינטרסנטי, אלא הסבר ערכי. אני עושה את זה כי אני חושב שכך נכון. עכשיו, זה לא אומר שאין לי סיפוק. אבל זה כן אומר שנגיד, לא יצויר שלא יהיה לי סיפוק אחרי זה, עדיין יכול שאני אעשה את זה, כי אני חושב שכך נכון.
טוב, הבנתי. זה לא ממש קשור, אבל אם אנחנו, איך אומרים שיש אמת אחת? מוניזם.
איך אומרים?
מוניזם. אז לכאורה לא יכול להיות שתי הנחות נכונות. זה או שיש, שיש כזה אפשרות של מעשים שהם אטרואיסטיים, או שאין.
אני טוען שיש, מסכימן.
אז עוד פעם, אז כאילו זה, אנחנו פשוט, כרגע יש כאלה שעובדים בזה ויש כאלה שעובדים בזה, כי אין דרך להוכיח.
נכון, אין דרך להוכיח, אבל הם טועים. בוא יבוא עיוור ויגיד, אין פה מקרן. אין לי דרך להוכיח לו שיש, אבל הוא טועה, כי אני רואה שיש. זאת אומרת, זה שאני לא יכול להוכיח למישהו משהו, זה לא אומר שאין פה אמת בשקר.
אני
אהיה
חבר שבצד השני תקל לך ויאמר, אתה
טועה. אוקיי, יש לנו ויכוח. אבל עדיין, אני חושב שהוא
טועה. אין דרך ליישב אותו.
לפעמים אין דרך ליישב אותו. לפעמים כן, אם אני יכול, עם טיעונים כאלה או אחרים, לשנות את דעתו. שהוא ישנה את דעתי, לא משנה, זה יכול לקרות לתני הכיוונים. לפעמים לא, נכון?
אבל בכל
מקרה, זה לא. גם בתפיסות מדעיות, למשל. בשאלה, לא יודע, כמה נמלים יש בעולם? דיברנו על זה בסמסטר הקודם. כמה נמלים יש בעולם? לא יודע מה, מישהו יגיד לי, לא יודע מה, 1,000 מיליארדים. ביליון, אוקיי? אין דרך לבדוק את זה, נכון? אתה תבדוק בכל העולם, תספור את כל הנמלים, אתה לא יודע מי פספסת, מי לא... אין דרך לעשות את זה. האם אין אמת ושקר בעניין הזה? זה ברור שיש, זאת אומרת, או שיש ביליון נמלים או שאין. יש פה אמת ושקר. זה שאין לי דרך לבדוק טענה כלשהי, או לשכנע מישהו בטענה כלשהי, לא אומר שאין פה אמת ושקר. פוזיטיביסטים חשבו ככה, אבל הם טעו. פוזיטיביסטים הלוגיים חשבו ככה. שאמת ושקר מוגדרים רק על טענה שהיא בת אישור מדעי, או הפרחה מדעית. אבל
גם כאילו, יש לך
אבל לא בערך כולם צודקים. עוד מעט אני אגיע לזה. לא בגלל שכולם צודקים. חשוב לי שיהיו דעות שונות, אבל למרות שאני חושב שהם אחרים טועים, מי שלא מסכים איתי.
זה לא
פלורליזם, זה סובלנות. בדיוק שם אני חותר.
מה שאתה אומר זה ש... אם יש, לדוגמה, יש בן אדם שמעוניין באיזה מתן שכר, אז כן אי אפשר לקרוא לפעולה שהוא עושה, גם פעולה יחקית.
נכון, ברור. עבודה לשמה, אם זה לא לשמה, זה לא לשמה, כן, ברור. אתה משאר רם, הפרק י' בהלכות תשובה, זה משהו כותב, כן?
אני יודע, אבל זה מוציא חלק גדול.
מה זה מוציא? בסדר, יקבלו שכר כי עובדים לא לשמה. בסדר, זה לא, אין לזה משמעות ערכית. אגב, גם כאלה שעושים בשביל השכר, הרבה פעמים זה לא רק זה. אנשים הם יצורים מורכבים. כן, בדיוק, גם השכר עוזר לי, אבל זה גם בגלל שאני מאמין שזה נכון. אתה יודע, כל מיני אנשים נותנים צדקה, ואחרי זה כותבים את השם שלהם בעיתון, איזה אנשים טובים וכו'. אז הסתכלות צינית אומרת, ונתנו את הצדקה בשביל שכתבו את השם שלהם בעיתון. לא תמיד ככה. זה עוזר שכותבים את השם שלי בעיתון, אבל באמת אני נותן כי אני חושב שזה נכון, כי זה כך ראוי לעשות. אני צריך להיות פחות ציניים ביחס לבני אדם. זה נכון שמעורבבים כל מיני שיקולים, אבל יש גם את השיקול האלטרואיסטי. יש מעשים אלטרואיסטיים. באתר שלי אני הקדשתי לזה טור, כי זה באמת גישה כל כך נפוצה, שככה אני חשוב להבהיר למה אני לא חושב שהיא נכונה. טוב, אבל לענייננו...
סתם שאלה לגבי... אתה אומר אינטרס. תגיד, אם אני עכשיו חושב שמשהו מסוים נכון, לא יודע, אתם מבקשים את זה איך מסוים, תגיד, אומר, יש לי... כשאני עושה את הפעולות שלי, יש לי אינטרס, תבוא לממש את הערך הזה.
אתה יכול לקרוא לזה אינטרס, עוד פעם, זה מילים, אני לא מתווכח על מילים, זה לא מה שאני קורא אינטרס, אני קורא לזה אינטרס אם אתה רוצה. אינטרס פה משהו שאני מרוויח מזה משהו.
למה אני לא
מרוויח? מרוויח כסף, תחושה טובה, מה שאני, שווה כסף אפשר לקדש בו אישה. בהנאה אפשר לקדש אישה, נכון? בשווה כסף אפשר לקדש אישה, במצווה אי אפשר לקדש אישה. מצוות לבנות ניתנו. מצווה, למרות שיכול להיות לך אולי שכר בעולם הבא, זה לא, מצווה זה לא דבר שהוא שווה שיש לו ערך במובן, לא ערך ערכי, אלא ערך בנה כלכלי נקרא לזה. כן, בדיוק. אתה מבין? אתה יכול לקרוא לה הכל אינטרס, בסדר, זה לא... יש לי אינטרס שהעולם יהיה יותר טוב. בסדר, זה אוקסימורון. אני פועל בשביל שהעולם יהיה יותר טוב, לא כי יש לי אינטרס בזה, אלא כי אני חושב שכך ראוי. אוקיי?
יש לך אינטרס הזה.
לא, אבל אם זה מצד האינטרס, אז זה באמת לא דבר בעל ערך.
אם אני עושה זה לא בגלל האינטרס, כי אני חושב שכך נכון לעשות, אז יש לזה ערך. אוקיי? אז עכשיו, בעצם, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שיש לנו שני סוגי התנהגות שהם נראים מאוד דומה, אבל בעצם הם הפוכים. לגמרי. סובלנות ופלורליזם. סובלנות ופלורליזם, שניהם גורמים לי לא לכפות על מישהו אחר. נכון? לכן אנשים מתבלבלים במושגים. לכן הרבה פעמים קוראים לפלורליזם סובלנות ולהפך. כי בפרקטיקה זה מופיע באותה צורה. אבל ההנמקה, למה אני לא מתערב או לא כופה על השני, היא הפוכה. בעולם הפלורליסטי אני לא מתערב כי אין לי סיבה להתערב. הוא צודק כמוני, אז למה שאני אתערב? הוא לא צודק כמו שאני לא צודק. אבל בעולם הסובלני, אז ההנחה התשתיתית היא מוניסטית. אני צודק והוא טועה. אני לא מתערב כי יש ערך בסובלנות. אני אגיד יותר מזה. הערך של הסובלנות בעצם גם הוא לא ערך יסודי. הערך היסודי שעומד בבסיסו זה כיבוד האוטונומיה של הזולת. הזולת צריך לקבל את ההחלטות שלו. לא אני אמור לקבל את ההחלטות שלו. וברגע שהוא צריך לקבל את ההחלטות שלו, אין שום הצדקה לכפות עליו. כי אני צריך לכבד את הזכות שלו לקבל החלטות. למרות שהוא טועה, ואולי גם אם הטעות שלו מזיקה. כי אם היא לא מזיקה, אז אין שום מחיר. אם הטעות שלו היא מזיקה, גם אז, בגבולות מסוימים, אני לא אתערב, כי בעיניי חשוב שבאדם מקבל את ההחלטות שלו. תחשבו למשל על השנייה אחת, כדי לחדד יותר, על חינוך דתי. אוקיי? הרבה פעמים אנשים, הורים, רואים את הילד שלהם עוזב הכל. אין לו כבר מחויבות דתית, הוא לא שום דבר. הם תופסים את זה ככישלון חינוכי, בדרך כלל. ואני לא חושב שזה נכון. תלוי למה הוא עזב. אם הוא עזב בי שהוא לא מזדהה, כי הוא חושב שזה פשוט לא נכון, הוא חושב שהדרך החילונית נכונה, אז אם זה הצלחה חינוכית. אם הוא הולך לשם כי לא בא לו, אין לו כוח, לא יודע מה, רוצה לעשות חיים, זה כישלון. אבל באותה מידה מי שנשאר בדרך, גם יכול להיות כישלון. אם הוא נשאר בדרך כי הוא כי ככה נוח לו, וככה הוא רגיל, וככה זהו, ככה ההורים אמרו. אז זה כישלון חינוכי. אם הוא נשאר כי הוא בחר, זאת הצלחה חינוכית. אוקיי? לכן אני חושב שהאוטונומיה של האדם זה דבר בעל ערך. והסובלנות מבוססת על זה שאתה צריך לתת לבן אדם את האוטונומיה שלו. אתה לא אמור לקבל את ההחלטות במקומו, הוא צריך לקבל את ההחלטות שלו, גם במחיר שהוא יקבל החלטות שגויות שמזיקות לו או לאחרים, בגבולות מסוימים שעוד רגע אני אגע בהם, עדיין בן אדם צריך לקבל את ההחלטות שלו, ולא אתה תקבל את ההחלטות במקומו. זאת הסיבה למה אני לא כופה או למה אני סובלן. לא בגלל שלא אכפת לי ולא בגלל שאני פלורליסט. זאת שאלת הדיאגנוסטיקה. ואת השאלה, איך אני יודע שבן אדם לא מתערב או לא כופה, איך אני יודע אם הוא פלורליסט או סובלן? לכאורה זאת אותה התנהגות. לכן גם אנשים תמיד מתארים את זה במילים האלה, כאילו שהם היו מילים נרדפות. אז תראו, אני אתן לכם כמה אינדיקציות. אינדיקציה אחת, זה נושא הפתיחות. מושג שלישי, שגם אותו תמיד מחברים בשני אלה. מושג הפתיחות הוא הנפקמינה בין סובלנות לבין פלורליזם. מה זאת אומרת? בעולם פלורליסטי, מה זה פתיחות? פתיחות זה להקשיב לטיעונים של הזולת. כן, בית הלל שהקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, תקלו את הטיעונים שלהם ואז גיבשו את העמדה שלהם. זה נקרא פתיחות, אוקיי? עכשיו, לפתיחות יש מקום רק בעולם מוניסטי. כי בעולם פלורליסטי, מה אכפת לי מהטיעונים שלך? אתה צודק וגם אני צודק ואין צודק ואין טועה, אנחנו במקום אחר לא נגיע לאמת. בשביל מה להקשיב לך? לא בשביל הנימוס, אבל לא... אני לא ארוויח מזה שום דבר, אין לזה שום ערך. הפתיחות היא, אין לה שום משמעות. אני אהיה מנומס, לא רוצה לפגוע בך וזה, אז אני אקשיב לך בנימוס. ואני לא אלך לחפש אותך כדי לשמוע מה אתה אומר. זה לא מעניין מה שאתה אומר. כי במקום אחר מראש אני מניח שאף אחד מאיתנו לא יגיע לאמת. כי אין אמת, או שאין דרך להגיע לאמת. גוונים בפלואליזם. אוקיי? תחשבו על תוכנית, כן, התוכנית שהייתה לפני הרבה שנים בטלוויזיה, פה פוליטיקה. תוכנית די גועל נפש, היה שם איזה פאנל כזה של אנשים קבועים, וכל פעם היה מרואיין אחר, והם צלבו אותו. היו חרדי אחד ואחד אנטי דתי ואחד באמצע, לא משנה, הם התחלף קצת כדי פעם, אבל... והם התווכו ביניהם וירדו אחד על השני, והם מכוער מאוד. וכמובן אף אחד לא השתכנע אף פעם, כן, זה ברור. גם כולם ייללו על התוכנית הזאת כמה היא לא בסדר, וכולם המשיכו לצפות בה. עכשיו, אני חשבתי לעצמי, למה זה מתנהל באופן הזה? אני לא חושב שהם היו אנשים רעים. או לא בהכרח לפחות, לא מכיר אותם. או לא בהכרח. הם פשוט לא העלו על דעתם שיכול להיות איזשהו טיעון שישכנע אותם. אין דבר כזה, אני עם האמת שלי, אתה עם האמת, אף אחד לא ישכנע את השני. אז מה נשאר לנו לעשות? לריב, לרדת אחד על השני, לספר בדיחות. מי שיוצא הכי, כן, הכי מבריק, אז הוא ניצח. נתן בידור להמונים, אוקיי? זה לא באמת מקום שבאת לדון כדי להגיע למסקנה ואולי לשנות עמדה. דיברתי על זה, נראה לי בפעם שעברה, כן? מה?
דיונים, חלוטים.
אמרתי שאם אתה משנה את דעת, אם אתה הפסדת בביך... זה דבר אחד. מעבר לזה אמרתי, מתי הרווחת מוויכוח שניהלת? מתי שהפסדת בו? אם הפסדת בוויכוח, אז התברר שמה שחשבת קודם היה טעות, למדת משהו חדש. בוויכוח שניצחת, התברר שידעת את האמת עוד קודם, אז מה הרווחת מהוויכוח? לא הרווחת ממנו שום דבר. כן? לא, זה בן אדם לחברות, צריך לעזור גם לו לגלות את האמת. אבל אתה לא הרווחת מזה שום דבר. לנצח בוויכוח זאת מעלה מוסרית. להפסיד בוויכוח זה אינטרס. לנהל ויכוח בשביל להפסיד בו זה אינטרס פשוט. כי אז אתה לומד משהו חדש. אוקיי? אז זה בדיוק המשמעות של פתיחות. אבל זה הכל בתנאי שאתה מניח שיש איזושהי אמת שאנחנו יכולים להגיע למסקנות לגביה. לחשוב שהיא כן נכונה או לא נכונה. אבל אם אתה פלורליסט, ואתה לא חושב שיש מושג של אמת, או שאפשר להגיע לאמת, אבל בשביל מה להקשיב לטיעונים? כל מה שאני יכול זה לרדת אחד על השני, וזהו, מי שיוצא יותר גבר, אז הוא ניצח. זה הכל. או לריב עם בית שמאי ובית הלל, שהרגו אחד את השני. פלורליסט, כמו שאני מגדיר אותו כאן, יש גווני ביניים. פלורליסט, כמו שאני מגדיר אותו כאן, כן, אין צודק וטועה. כל אחד שיש לו טיעון עקבי, אז הוא עקבי עם שיטתו, הוא צודק כמוני. אם יש לו סתירה לוגית בטיעונים, בסדר, אז זה לא נחשב. זאת אומרת, מישהו שמציג טיעון, הוא עקבי, עם הנחות אחרות משלי, מגיע למסקנה אחרת משלי. הרבה אנשים יגידו לך, אז אם ככה מי אמר שאתה צודק, הוא צודק כמוך. אז דבר, אז הנפקמינה הראשונה בין סובלנות לבין פלורליזם זה הפתיחות. ואת, אם אתם רואים בן אדם שלא כופה, לא כופה על השני, אבל כן מחפש לשמוע את הטיעונים שלו, או להשמיע את הטיעונים שלו למישהו אחר, זה אומר שהוא סובלן ולא פלורליסט. הוא מאמין שיש אמת, הוא חותר להגיע אליה, הוא לא בעל גאווה, אז הוא מבין שלפעמים יכול להיות שהוא יטעה, כדאי לשמוע טיעונים של אנשים אחרים, כי זה יקדם אותו אל האמת. אז הוא מוניסט, אם הוא פתוח. הוא מוניסט סובלני. לעומת זאת פלורליסט, אין לו מה להקשיב, כי במקום אחר אי אפשר להתקרב לאמת, אז מה להקשיב? מה לחפש טיעונים? אוקיי? אז הפתיחות זה נפקא מינה אחת. נפקא מינה השנייה, זה מה שאני קורא רדיוס הסובלנות. מה זאת אומרת? אם אתה פלורליסט, לפלורליזם אין רדיוס. מה זאת אומרת? כל עמדה הכי פרועה שלא תהיה, אם היא עקבית בתוך עצמה, אז היא צודקת כמו העמדה שלי. אין לי מה לעשות מול עמדה מנומקת, מבוססת על ההנחות שאני לא מסכים איתן, הוא צודק כמון. אין איפה לעצור פלורליזם. פלורליזם, אם אתה פלורליסט באמת, אז אתה פלורליסט כלפי כל עמדה, כל דעה, כל דבר, הכל. אתה יכול, כמו שאומרים, דמוקרטיה מתגוננת. אם מישהו מאיים עליך ושיהרוג אותך, אז אתה לא תהיה פלורליסט כלפיו במובן שאתה תיתן לו להרוג אותך. אתה תתגונן, אבל אתה תתגונן לא כי הוא לא, לא, כי הוא לא צודק, כי הוא טועה, כי אתה רוצה לחיות, זה הכל. זה לא הנמקות ערכיות, זה הנמקות, אני סתם רוצה לחיות. אבל אין הכי נמי, הוא צודק כמוני, אני לא מתווכח איתו על שאלה אם הוא צודק או לא צודק. אני פשוט מתגונן, אוקיי? אבל מבחינת הפלורליזם כשלעצמו אין לו רדיוס, אין גבול. זאת אומרת, כל טיעון עקבי, בסדר? אז הוא עקבי, אז הוא בסדר, הוא כמוני. סובלנות יש לה רדיוס. אני סובלן עד גבול מסוים. למה? כי תזכרו מה זה סובלנות. סובלנות זה כאשר אני חושב שאני צודק ואתה טועה והטעות שלך מזיקה ויש בידי למנוע אותה. עכשיו, אם הטעות שלך היא קולוסלית ולא הפיכה ויש בידי למנוע אותה, בהחלט ייתכן שאני כן אכפה עליך, למרות שאני סובלן. תלוי מה המחיר, תלוי מה התוצאות שצפויות מהטעות שלך. זה לא אוטומטית שאני לא אתערב בחיים שלך אף פעם. פלורליסט זה מהותי, זה תמיד יהיה ככה. אצל הסובלן יש רדיוס מסוים, יש גבול מסוים שעד אליו אני סובלן. מעבר לרדיוס הזה אני לא סובלן. לרדיוס הזה אני יכול לתת כמה קריטריונים. איך קובעים את הרדיוס הזה? כמו שכל אחד קובע את זה לעצמו, אבל איך כל אחד קובע את זה לעצמו? אני אתן שני קריטריונים. קריטריון אחד זה אולי חומרת התוצאה, הנזק או חומרת הנזק שנגרם לאדם עצמו או לאחרים. לא כל דבר אני אתן לבן אדם לראות ברחוב לאיפה שהוא רוצה. אפילו לבן שלי, אני אתן לו להתמכר לסמים, הוא רוצה. אולי הוא צודק. אולי הוא צודק, אבל אני לא אתן. אם אני אוכל. אוקיי? למה? כי הנזק הוא בלתי הפיך, הוא נורא גדול, ואני מעריך שהוא יתחרט על זה אחר כך, ולכן אני אמנע אותו. למרות שאני כן מחזיק בערך הסובלנות. אבל יש גבול שממנו והלאה, המחירים הם כל כך כבדים, שאני לא מוכן להיות סובלן. יש לזה גבול.
זה ערך שיכול להתנגש עם ערכים אחרים.
אחרים. ערכים אחרים או תוצאות אחרות, כי הוא יסבול מזה, לא משנה. אבל כן, יש גבול מסוים שממנו והלאה אני לא אהיה סובלן. לפלורליסט לא אמור להיות גבול כזה. חוץ מההתגוננות, אני אומר, ולא לא התערבות במישהו אחר. הפרמטר השני זה השאלה איך השני גיבש את עמדתו. סובלנות צריך לקנות. סובלנות לא מגיעה לך. אני אתן לכם דוגמה, כשהייתי בירוחם, אז הגיעה אלינו קבוצה ממכון ארטמן, של דתיים, חילונים וזה, שהם עשו דיונים סביב אמנת כנרת. אמנת כנרת זה אמנה חיים משותפים בין דתיים לחילונים, היה זו יוזמה כזאת לפני כמה עשרות שנים, ומשנה כרגע זה רץ ברחבי הארץ, והם עשו דיונים סביב העניין הזה, והם נסעו בארץ כדי לשמוע כל מיני אנשים, בין היתר בישהו ממני לדבר איתם. אז אמרתי להם, תראו, אני בחיים לא אכתוב על אמנת כנרת. כי אמנת כנרת זה רשות להיות עם הארץ. ואם אני פוגש, אם אני אפגוש מישהו שישמע את הטיעונים שלי, ואני אשמע את הטיעונים שלו וישקול אותם ברצינות, יקשיב ברצינות, ויגיע למסקנה שהוא חילוני, לא מאמין בכלום, אני אכבד את זה לגמרי, אכתום איתו כל המנה שהוא רוצה. אבל אני לא מוכן לתת קרדיט למישהו שלא מוכן בכלל לבדוק. זאת לא עמדה. הרעיון
של המנה, מה, לנסות לבוא ולייצר איזושהי הסכמה שלו.
כן, כל אחד יכבד את השני, אין אף אחד מונופול על תמלא את החסר, וכן הלאה. אוקיי? כל האמנות האלה יש שתיים בקילו. אז אני לא מסכים לחתום על אמנה כזאת, כי האמנה הזאת היא רשות להיות עם הארץ. אם אתה רוצה לשכנע אותי שאני אהיה חילוני, מצוין, אתה מוזמן. אני רוצה לשכנע אותך להיות דתי. אחרי שאנחנו נדבר בינינו, נקשיב באמת אחד לשני, נשקול ברצינות מה שאחד אומר את השני, ונגיע למסקנות שונות, אני חותם איתך על כל אמנה שאתה רוצה. אין שום בעיה. אבל אם אתה רוצה שאני אכבד את העמדה שלך, שלא השקעת אגורה כדי לגבש אותה, לא מכבד את זה. הוא יכול לא לשאול אותי, אני לא אבל הבית פה שנותן רשות לבני אדם מה לעשות. אבל אם אתה רוצה לחתום על המנה שאני אכבד את זה, אני לא חותם. לא מכבד את זה. זה כמו שילד יבוא ויגיד לי, אני חושב, אני לא יודע מה בתורת היחסות משהו. לא מבין כלום. אני אמור לכבד את זה כי הוא חושב ככה, ואיינשטיין חושב ככה. כל אחד והמחשבה שלו. זה לא רציני. צריך ללמוד, אתה צריך להשקיע, אתה צריך לשמוע מה אחרים אומרים, צריך לשקול את הטיעונים השונים, אתה צריך לחשוב על זה. בסוף תגיע למסקנה. אם עשית את מה שאתה צריך והגעת למסקנה אחרת משלי, אני מכבד את זה לגמרי. זה הסובלנות שלי. אבל אם לא השקעת את מה שצריך, אני לא אכבד את העמדה שלך, כי זאת לא עמדה. זה לא נקרא שיש לך עמדה. עמדה זה כמו שבית הלל הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. לכן אני אומר, יש לי שני קריטריונים לקבוע את רדיוס הסובלנות. קריטריון אחד זה עוצמת המחיר, והקריטריון השני זה האם אתה באמת קנית בדין את היחס הסובלני. האם הוא מגיע לך? האם השקעת באמת וגיבשת עמדה שהיא אחרת משלי? אם זה ככה, אני חותם איתך לגמרי. אבל כמעט אף אחד לא עושה את זה. אגב, גם מהדתיים, לא משנה.
דברים לגמרי שונים.
צריך לקנות את זה, להשקיע בזה.
ובית המחיר. את הבן שלי שרוצה להיות מסומם. אז אני אתערב, אני אנסה לכפות עליו לא להיות מסומם, לא כי הוא לא השקיע מאמץ כדי לגבש את עמדתו. גם אם הוא השקיע, אני אתערב. כי המחיר הוא מאוד כבד. אז אלה שני קריטריונים שיכולים לקבוע את רדיוס הסובלנות, ושני הקריטריונים האלה קיימים רק ביחס לסובלנות, לא ביחס לפלורליזם. לכן, אני חוזר לשתי ההבחנות שיש בין פלורליזם לבין סובלנות, ההבחנות לא הפילוסופיות. פילוסופיות, סובלנות ופלורליזם הם שני הפכים. אבל בהתנהלות, בפועל, הם נראים מאוד דומים. איפה יש הבדל בהתנהלות בפועל? אחד זה הפתיחות, והשני זה קיומו של הגבול, לרדיוס. ואמרתי, שני קריטריונים שקובעים את הרדיוס. המאמץ שהשקעת כדי לגבש את העמדה, והמחיר של הטעות שלך. אוקיי? זה בערך מפה ראשונית של התמונה הזאת. עכשיו, אם אני חוזר לבית הלל ובית שמאי, שאלנו מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים לפי הקריאה המוניסטית. נכון? אמרנו הלכה כבית הלל כי האמת איתם. למה האמת איתם? כי הם הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם ושקלו, ולכן הם הגיעו קרוב יותר לאמת. אז באיזה מובן אלו ואלו דברי אלוהים חיים? הטענה שלי זה שאלו ואלו דברי אלוהים חיים במובן הזה שאמרתי קודם, שיש כופלון טעמים לתאר את השר הזה, כופלון טעמים לתאמה את השר. כשבית שמאי ובית הלל מתווכחים, אף אחד מהם לא מדבר שטויות. אף אחד מהם לא היה אידיוט. כן? בית שמאי היו יותר חריפים. בסדר. אף אחד לא היה אידיוט, הם היו תלמידי חכמים. אוקיי? אז תחשבו פעם על כל ויכוח שניהלתם. בכל ויכוח שניהלתם שני הצדדים צודקים. כמעט בכל ויכוח. מעט מאוד פעמים, ואינם סתם מדבר שטויות. אלא מאי, זה כמו דוגמת השוקולד שהבאתי אותה כבר, כן? האם לאכול שוקולד? זה אומר לא לאכול שוקולד כי הוא משמין. שאני אומר לאכול שוקולד כי הוא טעים. מי צודק? אני לא צודקים. הוא גם משמין וגם טעים. אז על מה הוויכוח? הנימוקים שאנחנו מעלים שניהם נכונים. הוויכוח הוא בשאלה איזה נימוק שוקל יותר. איזה נימוק חשוב יותר מהנימוק השני. וכאן יש ויכוח אמיתי. עכשיו הטענה שלי זה שיש כופנון טעמים לתאר את השרץ וכופנון טעמים לטמא את השרץ. ובבית שמאי ובית הלל, בית שמאי הציגו כופנון טעמים לטמא את השרץ, ובית הלל הציגו כופנון טעמים לתאר את השרץ. מי צודק? אלו ואלו דיבר אלוהים חיים. כל 300 הנימוקים צודקים. אבל עכשיו השאלה אם השרץ טמא או טהור, שורה תחתונה. אז פה צריך לראות איזה נימוקים הם בעלי משקל גדול יותר. פה יש ויכוח אמיתי בין בית הלל ובית שמאי. ופה רק אחד צודק, בית הלל. למה? כי בית הלל הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, שקלו גם את ה-150 נימוקים לטמא את השרץ, גם את ה-150 נימוקים לטהר את השרץ, ורק אז הגיעו למסקנה. לכן הם יותר צודקים. אבל אלו ואלו דברי אלוהים חיים פירוש הדבר שהנימוקים של בית שמאי ודאי הם נימוקים נכונים. זה לא שהם אמרו נימוקים לא נכונים. הם רק התעלמו מנימוקים נכונים אחרים שגוברים על הנימוקים האלה.
הרמוניזם הרב.
נכון, זה בדיוק הרמוניזם. וכאן אנחנו עוברים ממוניזם להרמוניזם. כן אמרתי שהרמוניזם זה סוג של הרמוניזם. וזה המשמעות של אלו ואלו דברי אלוהים. אלו ואלו דברי אלוהים חיים הכוונה ברמת הנימוקים. לא אלו ואלו דברי אלוהים חיים בשורה התחתונה. בשורה התחתונה או שהשרץ טמא או שהשרץ טהור. או שכדאי לאכול שוקולד או שלא כדאי לאכול שוקולד. יש תשובה נכונה אחת. אני מוניסט. ברמת הנימוקים זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים ולכן זה הרמוניזם. הרמוניזם אומר יש נימוקים לפה, יש נימוקים לשם, אבל בשורה התחתונה צריך לשכלל את הנימוקים ולהגיע למסקנה. אני כבר לא אספיק להיכנס לדוגמה ההלכתית, אז זה אנחנו נעשה בפעם הבאה, אז אני רק רוצה להרחיב טיפה את הנקודה הזאת, כי אני חושב שהיא גם נוגעת לאקטואליה ולחיים בכלל. רק אתמול דיברתי על זה, היה לנו שבת צוות, לא של המכון. דיברתי על זה בשבת. יש איזשהו קושי בוויכוחים שמתנהלים אצלנו בכלל, לא רק בימים האחרונים, אבל בימים האחרונים, בחודשים האחרונים זה יותר מורגש, אבל זה נכון תמיד. שאי אפשר לדבר עם אף אחד. אי אפשר לדבר עם אף אחד. אתה מדבר עם מישהו, כל הנימוקים הם לטובתו. מדבר עם מישהו שמתנגד לו, כל הנימוקים הם לטובתו. אף אחד לא מציג עמדה מורכבת, תראה, יש נימוקים כאלה, יש נימוקים כאלה, שאני משקלל אותם, השורה התחתונה אני חושב שהיא זאת. אני משקלל, משקלל אותם אחר. זה
פוליסטי בכללי מה שיש.
נכון.
אי אפשר להציג מורכבות.
נכון. עכשיו אני אתן לכם דוגמאות שנתתי להם שמה, איפה נפל לי הסימון, תראה, הסימונים האלה נופלים לי ממעשים שהיו אצלי.
נסעתי פעם באוטובוס לרחובות, עבדתי במכון ויצמן. נסעתי באוטובוס לרחובות, ובכביש לידי עברה מכונית, והיה עליה סטיקר. ובסטיקר היה כתוב, אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן. זה היה בתקופת ממשלת רבין, ואז עלה השאלה, כן להחזיר את הגולן לסורים, לא להחזיר את הגולן לסורים, אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן. ככה היה כתוב על, על, על המכונית. אני שאלתי את עצמי, האם בעל המכונית הוא איש ימין או איש שמאל? פניתי לעצמי שאין לי דרך לדעת. אין דרך לדעת. למה? כי האמירה אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן יכולה להתפרש בשתי צורות. פחות בשתי צורות. צורה אחת, זה הצורה האידיאולוגית, פוליטית, ביטחונית. אתה חושב שכדאי להחזיר את הגולן, לא כדאי להחזיר את הגולן, זה ויכוח אחד. אוקיי? נגיד שזה שמאל וימין, לצורך הדיון. לא ברור למה זה קשור שמאל וימין, אבל נגיד. אוקיי? הוויכוח השני הוא ויכוח מוסרי. רבין, כשהוא רץ לבחירות, הוא אמר אף שעל בגולן. כמו אריק שרון עם ההתנתקות. כמו אריק שרון עם ההתנתקות. אף שעל, לא להחזיר את הגולן. הגולן הוא אינטרס ביטחוני. רבין רץ על הטיקט הזה שלא מחזירים את הגולן. עכשיו הוא הגיע לכס ראש הממשלה, והגיע עליו מידע, הצעות, לא משנה מה, הוא פתאום הגיע למסקנה שכן, יש טעם להתפשר עם הסורים, או להחזיר להם את הגולן, או מה שלא יהיה. עכשיו, יש שאלה מוסרית. אם בן אדם הגיע למסקנה שונה מהמסקנה שעליה הוא רץ לבחירות, ועליה הוא קיבל את הכל מהציבור, את המנדט מהציבור, האם הוא צריך לחזור חזרה, להציג את השאלה עוד פעם, ולנהל בחירות חדשות? עכשיו הוא יגיד את העמדה החדשה שלו, אם הוא יקבל את המנדט מצוין, אם לא, לא, כי הציבור לא בחר בו, על דעת כן. האם הוא צריך לחזור לציבור, או שהוא נבחר, ועכשיו הוא יכול לפעול לפי איך שהוא מבין עכשיו. מה שאריק שרון קרא, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. כן, גם הוא לפני הבחירות, כמובן היה נץ ימני, ככה טענו, זה לא נכון, אבל ככה טוענים, ואחרי הבחירות הוא עשה את ההתנתקות. אז אני טוען שבשני הוויכוחים האלה, קודם כל הם בלתי תלויים, ובלתי תלויים. בלי קשר לשאלה מה אתה חושב, האם כדאי או לא כדאי לעשות הסכם עם הסורים, השאלה לגבי מוסר פוליטי, האם בן אדם שינה את דעתו אחרי הבחירות, האם הוא צריך לחזור לבחירות או לא, היא שאלה בלתי תלויה. נכון? אדם יכול לשנות את דעתו גם הפוך. יכול לשנות את דעתו, הוא היה בהתחלה יונה, הוא הגיע לכס ראש הממשלה והוא נהיה נץ. אף שאל. אוקיי? ועדיין יש שאלה האם לחזור לה או לא. נכון? ואת השאלות הן בלתי תלויות. כמה קבוצות היו אמורות להיות באוכלוסייה? 4, נכון? אלה שעונים כן על השאלה המוסרית, וכן על השאלה הפוליטית, אלה שעונים כן ולא, לא וכן, לא ולא. נכון? כי זה שאלות בלתי תלויות. ועל כל אחת מהשאלות האלה, יש שני צדדים משמעותיים, שאף אחד מהם הוא לא מופרך. יש שתי השאלות. אני חושב ככה לפחות. אף אחד מהצדדים לא מופרך. לכן אני באמת הייתי מצפה לארבע קבוצות. כמה היו? 2 כמובן. זאת אומרת, כל אלה שחשבו שלא נכון להחזיר את הגולן, גם אמרו שזה לא מוסרי. וכל אלה שחשבו שכן נכון להחזיר את הגולן, גם אמרו שאין שום בעיה, הוא לא צריך לחזור לסיבור, זה מוסרי. מה זה אומר? נכון? שהוויכוח מתנהל בצורה לא ישרה. מה זאת אומרת? שאתה לא מוכן להגיד עמדה מורכבת. אתה לא מוכן להגיד, תראה, אני חושב שלא נכון להחזיר את הגולן, אבל זכותו של רבין, אם הוא הגיע למסקנה אחרת מבחינה מוסרית, מבחינת מוסר פוליטי, אני חושב שזכותו של ראש הממשלה לשנות דעה. או להפך. אני חושב שנכון להחזיר את הגולן, אבל מוסרית לדעתי ראש הממשלה לא יכול לשנות את דעתו. מה שהוא הבטיח לפני הבחירות זה מה שקורה. אין, לא היו עמדות כאלה. עכשיו, אין שום סיבה שלא יהיו. השאלות הן בלתי תלויות. ולכל אחת מהשאלות יש שתי תשובות ששתיהן לא מופרכות. למה היו רק 2? כי אנשים לא ישרים. דוגמה נוספת, כתבתי פעם מאמר למקור ראשון. תגובה למקור ראשון, היה ויכוח על הגיור של מערך הגיור של הרב דרוקמן. זה הדיין באשדוד, הרבה שנים, הדיין באשדוד קבע שכל הגיורים האלה לא שווים כלום, הדיינים גם הם רשעים, אז בכלל זה לא בית דין כשר, אז כל הדיונים האלה, הגיורים האלה בטלים וזה. גיל ויכוח, אני אגב הסכמתי איתו, לא בזה שהם רשעים, אלא בזה שהגיור הזה לא תקף. כן. אבל התנהל איזשהו ויכוח, מהר מאוד הוא התחלק לפי קו פרשת המים של ציוני דתי מול חרדי. ציונים ודתיים היו נגדו, נגד הדיין ההוא, ובעד הרב דרוקמן, והחרדים היו נגד. עכשיו, אני כתבתי מאמר במקור ראשון, אמרתי, תראו, בלי לחשוב דקה, אני כותב לכם 13 שאלות בלתי תלויות, שאתה צריך לענות עליהן כדי לקבוע עמדה בשאלה הזאת. אוקיי? 13. כמה, כל שאלה כזאת היא שאלה שיש לה שני צדדים, ואף אחד מהם לא מופרך. והן בלתי תלויות. כמה קבוצות, כמה עמדות אמורות להיות באוכלוסייה?
שתיים, לא?
לא בחזקת שתיים, אלא שתיים בחזקת. שתיים בחזקת 13. זה וקטור באור 13, שבכל מקום יכול להיות כתוב כן או לא. שתיים כפול שתיים כפול שתיים, שתיים ב-13. זאת אומרת, 8,000 עמדות. 8K. אוקיי? 8,000 עמדות אמורות להיות. כמה היו? שתיים, כמובן. היו את אלה שענו בכן על כל 13 השאלות, ואת אלה שענו בלא על כל 13 השאלות. ובכל הוויכוחים זה ככה. שעמדתם, תראו, זה באמת שאלות לא פשוטות. אני חושב ששאלה 1, 2, 5, 7, 10 ו-13 אני עונה בכן. על שאר השאלות אני עונה בלא. עכשיו, בשורה התחתונה, אני צריך להחליט, לא יודע, מה גובר על מה? אני בעד המערך גיור, אני נגד מערך הגיור. לא יודע, אפשר לדון בזה. אבל למה כולם עונים בווקטור שכולו כן או בווקטור שכולו לא? זה ויכוח לא ישר. עכשיו, זה מה שאני מדבר עליו, כשאני מדבר פה, אתה לא לוקח בחשבון את הטיעונים של הצד השני, כי מבחינתך, כל הנימוקים הולכים לאותו כיוון. אתה לא מוכן לקבל החלטה שנימוק כזה הוא בעד, נימוק כזה הוא נגד, אבל בשקלול אני בכל זאת חושב שאני בעד. או נגד, לא משנה.
הרב, למה שמיד הנגד?
מה? כן, אני חושב שבלי קבלת מצוות, גיור לא תקף.
זה הנקודה שם?
זה הנקודה העיקרית. כן. עוד פעם, אני חושב שזה בלי קבלת מצוות, היה לזה ויכוח קצת, אבל זה. יש קבלת מצוות פורמלית, כי הם מקבלים מצוות, אבל...
אני כבר יש טיעונים שהם כל כך משמעותיים, שגם היה פה
100
שאלות,
שם היו כמה שאלות, זה היה תלוי בהן,
כולם. יש דומן מצד אחד, ומנגד יש 100 שאלות, יכול להיות שעדיין היית אומר שאתה
חושב... בסדר גמור, תשכלל. השקלול לא חייב, לפי מספר השאלות. לפי האיכות, כן, אם יש שאלה מאוד חשובה, אז היא תשקול כמו כל האחרות, אין בעיה. אבל עדיין אתה צריך להודות שמבחינת הנימוקים האלה אתה בעד. הנימוקים האלה אני נגד, בשורה התחתונה אני נגד, או שאני בעד, לא משנה. אבל בוויכוח שלנו היום, מי שבעד הרפורמה הזו, בעד כל הרפורמה, מי שנגד הרפורמה הזו, נגד הכל, או שזה הכל שחור או שזה הכל לבן. אף אחד לא אומר, תראה, זה עניין מורכב. יש מקום לשינויים כאלה, שינויים כאלה לא. קצת אומרים את זה, אבל זה כמעט לא מופיע. זה 3 חודשים כבר מפוצצים לנו את המוח עם השטויות האלה. ושני הצדדים מדברים שטויות. בגלל שאנשים לא ישרים, הם רותמים את הנימוקים למטרה. הם רוצים להגיע בסוף לתוצאה שהם באמת ובתמים מאמינים בה. אבל הם חושבים, ההנחה האופטימית שהם חושבים. אם הם באמת חושבים, אז הם חושבים שאם הם יגידו שזה רק שחור או רק לבן, זה יהיה טיעון יותר חזק. אני לא מסכים איתם אגב, אני חושב שטיעון מורכב הוא יותר חזק. כי אתה פתאום רואה שיש פה מחשבה רצינית, ובכל זאת, אדם מביע עמדה, הוא לא סתם טמבל שהולך סתם אוטומטית לכיוון אחד. זה א', וב', הרבה פעמים זה בכלל נעשה בתת מודע. ברגע שברור לך שכך נכון, אז בכל השאלות אתה בעצם הולך לכיוון ההוא. אתה לא באמת חושב על כל שאלה לחוד.
יש פוליטיקת זהויות גם.
נכון. זה השם המכובס לתופעות שאני מתאר כאן, פוליטיקת זהויות.
אתה חושב
שבר נחת זה יותר... לא, לא, להפך. אני חושב שכיוון שהדור שלנו יותר מתוחכם ויותר נגיש לאינטרנט, יש איזשהו סיכוי לשנות את זה בדור שלנו. אני קצת נאיבי אולי.
אם כי האופן שבו אנשים לומדים ומאבדים מידע והפיצוץ מידע ששוטף אותנו,
זה מביא... עוד סיבה לצורך ביכולת ניתוח ומיון של מידע ולעשות שיקולים מורכבים, הצפת המידע היא סיבה טובה לזה עוד יותר. שיש לך הרבה מידע, אתה צריך לדעת מה עושים איתו, איך לפלח אותו, איך לנתח אותו, איך לקבל החלטות על בסיס כל המאגר מידע הענק הזה. הרבה יותר חשוב בדור הזה. אני, טוב, לא יודע אם, אני בקיצור, זה רק הייתה הרחבה למה שאמרתי כאן, עם הקוף נון תאמין לתמה ולתאר, סובלנות ופתיחות באות על בסיס מוניזם, זה מה שאנשים לא מבינים. זה שאני אומר שיש לך נימוקים נכונים, וגם לי יש נימוקים נכונים, זה לא מה שאני פלורליסט. זה לא מה שאני לא אלחם על העמדה שלי. אני אלחם על העמדה שלי. אבל אני אגבש אותה אחרי ששמעתי את הטיעונים שלך, אולי אפילו חלק מהם קיבלתי, אבל בסוף, בשורה התחתונה, אני חושב לא כמוך. זה לא אומר שאני לא יכול להילחם על העמדות שלי ולקדם אותם. אנשים מתבלבלים בין סובלנות ופתיחות לבין פלורליזם. זה בא משם. ניתוח המושגי עומד בבסיס העניין. אם אתה מבין שיש הבדל, אז אתה מבין שאני לא צריך להיות פלורליסט בשביל זה. אנשים חושבים שמי שמקשיב לשני, אז אין לו עמדה. אז הוא לא, אין לו עמדה, הוא לא רציני. לא נכון. אני מקשיב לשני דווקא בגלל שיש לי עמדה, ואני, אולי אני טועה, אני רוצה לשמוע ממנו טיעונים, זה יעזור לי להגיע לאמת. אם אני לא מאמין בקיומה של אמת, אז אני לא אקשיב לו, כי אין לאן להגיע. זה לא יעזור לי בין כה וכה. הקשבה היא מבוססת על מוניזם, לא על פלורליזם. אנשים לא מבינים את זה. אנשים נרתעים מלהקשיב למישהו שהוא חושב אחרת מהם. לא רוצים להיפגש בכלל. לא רוצים לדבר. זה מאיים עליהם. מה זה מאיים עליך? כל יותר התברר שתהית, אז מה? או שיש טיעונים מסוימים שלא חשבת עליהם, ובסוף תשקלל ועדיין תישאר בעמדתך. גם לגיטימי, הכל בסדר. אבל מה אכפת לך לשמוע מה שמישהו אחר אומר? מה אתה כזה חכם שאתה חושב, יודע הכל? נכון? כן, בדיוק. טוב, אנחנו עוצרים כאן.